העשרה שרץ השורץ על הארץ. שרץ השורץ על הארץ זה למעשה התולעים למיניהם, כל הזוחלים למיניהם, בכלל שרץ השורץ על הארץ. אדם שאכל תולעת אחת חייב במינן חמש מלכויות, כי יש חמש פעמים בתורה לאו על השרץ הארץ. לא, 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 כתוב בתורה חמש פעמים, כל לאו זה 40 מלכות. אם לקח, כמו שאמרנו, אכל חמש תולעים, יש לו חמישה לאווים. אם אכל זבוב, יש לו עוד אחד, שרץ העוף, זה גם מעופף. חייב שישה לאווים. אבל שרץ הארץ, חמישה לאווים. כלומר, זה איסור חמור מאוד, איסור של אכילת תולעים. גם, אדם שאוכל מאכלות אסורות, אז מטמטם את, 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 את המוח שלו, את הלב שלו. כמו שהפסוק אומר, אל תטמאו בכל אלה ונטמאתם בם. כתוב בספר התורה בלי א', א', ונטמאתם, כתוב בלי א'. רוצה לומר לך, תטמטמו בהם. אדם שאוכל מחלות אסורות, ברמינן, הוא נהיה כמו סתום, מטומטם. הוא לא יכול לשמוע דברי תורה, הוא לא יכול להבין דברי תורה. שהוא ניזון מדברים האסורים. איך אפשר שהגוף שלו שזון דברים האסורים, גם כן, כמו שאומרים, יוכל ללמוד תורה. שבוע ראיתי בזוהר הקדוש כתוב שאדם שמוציא השלום מילה לא טובה מפיו, איזה לשון הרע, איזה לרחילות, אדם שהוציא מפיו איזה השלום דבר איסור ואחר כך למד תורה, אומר אוי לא ואוי לנפשו, איך באותו פה הוא קלקל לכלך ובאותו פה אחרי זה אומר דברי תורה. זה שזה דבר חמור שאדם מטמא את הגוף שלו בדברים אסורים באכילה, בדיבורים האסורים בדיבור. כלל ראשון בהלכות תולעים, כיוון שזה האיסור משום שרץ הארץ, אז צריך שהתולעים האלה היו במחובר. למשל, יש לנו עץ מלא תאנים. תאנים. ידוע שהתאנים, הרבה תולעים מוצאים בהם. או יש לנו עץ תמרים. בעונות מסוימות, גם כן יש הרבה, כמו בקיץ החם, מוצאים בהם תולעים. אם התולעים האלה, אני חותך מהעץ את הפרי, פותח אותו, רואה תולעת בפנים. התולעת הזאת היא אסורה מן התורה. לכאורה איפה? היא לא שרתה על הארץ. שרתה בתוך הפרי. אבל כיוון שהפרי מחובר לאדמה, הוא מחובר לאילן, והאילן מחובר לאדמה, נשאר כמו שרת על הארץ. תולעים, זה לקה בקצרה, הגדילים במחובר, תולעים של פיפרות שהתליעו כבר שהיו עדיין מחוברים בקרקע, אז זה תולעים שאסורים מן התורה בפירוש, מפני שהם כביכול שרצו על הארץ. אפילו, כן, מרן האמת סובר שצריך שיהיה חור קצת גדול שיוכל לזוז. אם פותחים רואים בדיוק את החור של הזה, כמו שאומרים התולעת, ממש כמו החור שעשתה. זה נגיד מצוי נגיד בקטניות, בקטניות, כמו חומוס, כמו פול. מוצאים תולעת בדיוק כמו הגודל של החור. אין לה מקום, לא שמאל ולא ימין. יש בזה מחלוקת בין הפוסקים. יש אומרים שכיוון שהיא לא פרשה שום דבר, היא לא ריחשה שום דבר, היא עמדה שמה, אז אמנם שרץ הארץ, אבל צריך שישרוץ על הארץ. היא לא שרצה על הארץ. מה זה לשרוץ? להלך, לזחול. היא לא שרצה על הארץ. יש אומרים לא. כיוון שרק הפנים היא במחובר, לא צריך לשרוץ עליה. מספיק שיעמוד, גם כן זה מספיק. לא צריך מהלך, לא צריך זחילה וכו'. מרן פסק בו המקילים. מרן פסק שקטניות, כמו פול, כמו חומוס, דברים כאלה, שאדם פותח ומוצא את התולעת חוקה בין הקליפה הדקה לבין הקטנית, באופן שבטוח שאין מקום שזה ישרוץ, שזה יזוז. אז מרן אומר, זה לא, זה, אין בזה איסור משום שאת התולעים. למה? מפני שזה לא שרת, זה לא זז, זה לא זחל על הארץ. נקרא לכם את מרן. תולעים הגדלים בפירות, שנייה אחת, כן. תולעים הגדלים בפירות בעודם במחובר, כמו שאמרנו עכשיו. התולעת התליעה כבר עוד שהיה מחובר בעץ. חשוב כשורץ על הארץ, ואסור. אף על פי שלא פירש, אבל והוא שריחש, שהוא זז שם קצת. כלומר, החור יותר גדול מהתולעת. אבל תולעים הנמצאים בפולין, באפונים, פולין זה חומוס, תחת הקליפה, והקליפה משחררת עליהם מבחוץ, וכשמסירים הקליפה, מוצאים היבחושים תחתיהם מותרים, ושהם מונחים במקום צר. מילה קרנן להוא, השורץ על הארץ, כל זמן שלא ריחשו. יחדעת מרן. אבל הרבה ראשונים, כמעט רוב ככל הראשונים, סוברים שבמחובר לא צריך שישרוץ על הארץ, אלא כל שהוא, כמו שאומרים, עומד זה מספיק. לא צריך שיעשה פעולה של רכישה. אבל מרן סובר שזה מותר. מרן סובר, דעת השולחן ערוך, שהתולעים האלה שלא היה להם מקום לזוז, מותרים. אבל נמצאים בשרביטין, דהיינו בתרמיל עצמו. הפונה, יש התרמיל. אתה פותח, פעמים אתה, יש נפח גדול, יכול למקום שיכול לרחוש שם. אבל נמצאים בשרביטים אסורים, שיש להם מקום לרחוש. הגהה, ופעמים תמצא בפרי כמו נקודה שחורה, והוא מקום שמתחיל התולעת להתרקם, וצריך לטלו משם בעומק. זה אסור כמו התולעת עצמו, וזה דווקא למאן דאמר, שאפילו לא צריך שירחש, הרמה סובר כמו המחמירים, שאפילו גדל במחובר, צריך שירחש, יזוז. אבל אם זה, כמו שאמרנו, צמוד לחור שלו, לא זז, לא שמאלה ולא ימין, לא לקדים ולא לאחור, לפי דעת המרן זה מותר, לפי דעת הרמה זה אסור. לכן הרמה אומר, הרי התולעת שמתחילה, לא ישר נוצרת תולעת. היא נוצרת מביצים שהטילו. פעם לא חשבו ככה. פעם חשבו, המדע של פעם, ככה חשבו פעם, שאיך יש, אתה פותח הפרסק, ויש תולעת בפנים, ואין שום חום מבחוץ. מפה באה התולעת הזאת. אז חשבו שנוצרה, יש מאין, בלי פריה ורשת אחר ונקבה. ככה הבינו פעם. מתוך הסירחון של הפרסק, הוא רכוב, היה רכוב, מהעיפוש נוצר תולעת. לפעמים אדם, נגיד, לא מפנה זבל, משברים שם לחים, כמו קליפות של פירות, וזה הרבה זמן, נהיה כל תולעים. וירום תולעים והיבש. המדע של פעם, חשבו שזה נוצר מתוך העיפוש. כאילו, הלכלוך גורם שיבצר תולעים. כן, אז זה יוצרת לבצר תולעים. היום הוכיחו שזה לא כך. עם המיקרוסקופ, יש לנו מיקרוסקופ היום עם המכשיר הזה שאפשר לראות בהגדלה דברים קטנים ביותר, שהעין רגילה לא רואה אותם. אז הנה מוצאים, פותחים, אתה לוקח, פותח דוגמה, איזה, לוקח איזה עלה מהעץ, הפרח שלו, כפי שנעשה פרי, יש, זה פרח. תסתכל במיקרוסקופ, פעמים תמצא בו, המון ביצים כאלה קטנות, יש כאלה שבה נפצעו ונהיו זוחלים, והעין לא רואה, קטנים ביותר ביותר. אז היום הגיעו למסקנה, כנראה שזה אמת, שאין דבר כזה שנברא מעין, יש מעין. אחרי שהשם ברא את העולם, והכל ברא את כל המינים כולם, ציווה אותם, תרורבו. וכל הבריאה כולה, זה הולך בכיוון הזה, זכר ונקבה. אין דבר כזה יברא יש מעין. רק האדם הראשון נברא, או כל הפרות הראשונים, נבראו מתוך בלי, כמו שאומר, בלי הורים אחרים שלהם. אבל אחרי הבריאה, אחרי מעשה בראשית, שנצטוו, פרו ורבו וכו', אם ככל החיות כולם, כל הבהמות כולם, כל עולם החי, כולו גדל, כמו שאומרים, פרה ורבה, כמו שדרך העולם כולו. איך יכול להיות בתוך הפרסק הזה, תולעת, הכל סגור? לאיפה נכנסה התולעת הזאת? לא. מסברים דרך. בשעה שהיה עוד הפרסק הזה פתוח, היה רק הפרח שלו נמצא על העץ, אז שמה בא איזה זחל אחד, והטיל לו, והטיל ביצים. אחרי זה נסגר הפרח, ויצא מזה אחרי זה נוצר הגרעין של הפרי, ואחרי זה הפרי עצמו, וכל זה בפנים, עוד יש את הביצים שהוטלו. עכשיו, אם יש להם, זה כן, זה חשוב כן, שהתולעים האלה, כדי להתפתח, הם צריכים ריפוש, צריכים מקום זוהמה. אם המקום יהיה נקי, הם לא יתפתחו. הם ימותו, לא יפרו וירבו. כדי שהם יפרו וירבו, יטילו ביצים, ימשיכו הלאה לביצים להיבקע, צריך שיהיה מקום זוהמה, מקום של לכלוך. כביכול, התנאי הלכלוך גורמים להם, כמו להבדיל בתרנגולת. היא דוגרת על הביצים של מטילה, והחדר נעשה אפרוח. לא תדגור על הביצים, מהביצה שום דבר לא יצא. אז לגבי הזוחלים, צריך שיהיה מקום זוהמה, כדי שכמו שאומרים, התנאים יהיו מתאימים, שיבקע מהביצים עוד זוחלים וכן הלאה. אז למעשה, אפילו שלא רואים שום חור מבחוץ, יכול להיות שיהיה תולעת בפנים. לא שיכנסה מבחוץ תולעת. אלא עוד לפני שהפרי הזה היה עוד פרי בכלל, היה שם הוטל איזה חרך, איזה זוחל, שנמצאים באילנות, הצילה שם איזה ביצים, ואחר כך הביצים האלה התפתחו, היה רכבון בפרי הזה עצמו, התפתח שם נהיה לך תולעה. זה ככה. אז כמו שאמרתי קודם, התורה אסרה שרץ השורץ על הארץ. אבל גם דבר שלא שרץ על הארץ, אלא נמצא בתוך הפרי, במחובר, דינו כמו שורץ על הארץ. אבל תולעים שהם גדלים לא במחובר, אלא בתלוש. נגיד פרי מסוים, שאנחנו בודקים ורואים שאין דרכו להטליע במחובר. כמעט רוב ככל הפירות שלו, כולם שמורידים אותם מן העץ, עשינו, בדקנו אותם, אין תולעים. אין בהם תולעים. קורה לפעמים, כל דבר יכול להיות מרוכב עם תולעים. אבל סתם ככה, אין דרכם להטליע. ואילו הם, כמו שאומרים, אם מוצאים בהם איזה תולעת, אז כנראה זה אחרי זה התולעת הזאת היא באה. אחרי שנתלשו, ושמו אותם מזמן מה, באוצר או משהו כזה, אז בא שם התולעים והרכיב. אבל בתלוש, לא, או שנניח בצורה כזאת, היו שם ביצים, אבל הם לא התפתחו כי לא היה ריקבון. אחר כך שבתלוש, בא נוצר איזה ריקבון, והתולעים שהם בתלוש, מעיקר הדין, אין איסור לאוכלם. למה? מפני שהפירות האלה לא מחוברים לאדמה, בשעה שהתליעו, והתורה אסרה שרץ השורץ על הארץ. עכשיו, אין הכוונה מותר לאוכלן, הכוונה היא לקחת התולעת ולאכול אותה. יש בזה משום שקצו, דבר כזה מאוס לאכול. אלא הכוונה היא שלא צריכים לבדוק את הפרי. למה? אפילו אם יש איזה תולעת, היא תולעת שמותרת באכילה. מכיוון שאני לא רואה תולעת בעין, אז אין לי שום איסור. אבל אם אני רואה בעין תולעים, אז תולי ודאי לאכול את זה. לא מצד איסור תולעים, אפילו נגיד זה לא שרת השורץ על הארץ, זה בתלוש, מצד איסור בל תשקצו. לכוונתי פה, שמה שאמרתי מותר ואסור, שלא צריכים לבדוק, ויוכל את זה עם הפרי שלא ירגיש שיש את המתות את עולם. מתי אלה שגדלים בפירות, אנחנו אומרים שהם לא מותרים, אם הם לא פרשו החוצה. הם כל הזמן בתוכו. אבל יצאו החוצה מהפרי וחזרו חזרה, כיוון שיצאו החוצה, על מה שהם יצאו, הוא עומד על האדמה. אז זה כמו שאומרים, שרץ על האדמה. אז לכן, או אפילו על הפרי עצמו שרצו מבחוץ. כל שהם יצאו ממקום בריאתן ופרשו החוצה, אז זה נקרא, כמו שאמרנו, שוב פעם יש בזה איסור. מתי מותר מן התורה וזה? כאשר לא פירש בכלל. היה הוא נולד בתלוש, והוא לא פירש בכלל. כגון שאנחנו פותחים ומוצאים את זה אחר, ולא היה שום נקב בחוץ. אבל אם היה נקב בחוץ, ראינו שהתולעים הסתובבו וחזרו, אז זה כבר נחשב, אפילו על הפרי עצמו. כן, עכשיו כאילו פרשו ועשו. אין בזה, כמו שאמרנו, את הכולה שבדבר. למשל, אדם יש לו חיטים, עשה בהם קמח. הקמח הזה ודאי שעל הרוב זה לא יתליע במועדון המחובר. או שהוא בדק את זה, בשעה שהוא טחן, הכל היה נקי. זה נעשה התולעים בתלוש. אחרי שזה כבר היה בתוך הארגז שלו קמח, שם נתהבו התולעים. לא שמרו את זה טוב טוב במצב במקום קור, היה חם שם וזה, ותרבו שם התולעים. התולעים האלה, הם עצמם מצובבים בכל הכלי. אז כמו פירש. אסור לאכול אותם. לא יאמר אדם, מה יש? התולעים האלה נמצאים, הם גדלו בתלוש, ולא פרשו החוצה. קרוב לוודאי שפרשו החוצה. כיוון שזה, כמו שאמרנו, איזה סק, איזה ארגז, משהו כזה. למה שלא יפרשו ויסתובבו בכל החוצה? מי אמר להם, סטופ, לעצור פה? לכן כל הכמח הזה אסור עד שנעשה בו ניפוי. עד שנעשה בו ניפוי. יש. כותב הרמה בהגהה, היה מקומות, היו נוהגים לאכול תולעים שבגבינות. יש אנשים שמבינים בגבינות, אומרים, גבינה שהיא תליעה היא הכי טעימה. אנחנו זורקים, כן, צרפתים. אני אראה דבר כזה, עוד לפני התולעים אני אזרוק. לא משאיר זה שיתעפש, כן, שיתעפש, ואם זה תולעים. והיה איזה מקום, בצל אשכנזים, שהיו נוהגים לאכול את הגבינה הזו מתולה, ואמרו למה מותר? אומר, התולעים הם נוצרו שם, והם לא פרשו החוצה. כל האחרונים כמעט החמירו בזה, עיקו על קודקודם, אמרו, קרוב לוודאי, בוודאי שהם הסתובבו גם על הכלי ובחוץ וכו'. מה מפיס שנמצאים? שלמה אני פותח פרי, בחוץ אין שום נקב. אני מוצא בפנים את התולעת, ואני יודע שאין דרכה במחובר, רק בתלוש, אז פה כאילו אני כביכול בטוח, התולעת היא לא יצאה החוצה, כי איך תצא הכל סגור? אני מוציא את זה בתוך הפרי עצמו. אבל כאן שזה נמצא על, בתוך הגבינות, והם יכולים להסתובב מסביב לגבינות, ועל הגבינות ועל הכלים, מה מפיס בדבר. לכן אסור בהחלט לאכול את אותם גבינות האלו שיש בהם תולעים. וגם אלה שנהגו להקל, הרמה והפוסקים כתבו שצריכים להחמיר בדבר. מפני שאנחנו לא יכולים לדעת בדיוק אם פירשו או לא פירשו. איך אדם יכול לדעת? לא, מתי אני יכול לדעת בפירוש? כמו שאמרתי קודם, אם אני פותח איזה פרי, בחוץ הכל סגור, מוצא בפנים תולעת, ואני יודע שהתולעת הזאת לא נעשתה ומחובר לקרקע, רק בתלוש. הפרי הזה ידוע שלא מטליע במחובר, רק בתלוש, זה נקרא תולעת שלא פירשה. למה? איך, איך, איך פירשה? הכל סגור. אבל אם זה נמצא על ה... לא, אני הסברתי, ייתכן שהיו ביצים, אבל לא התפתחו תולעים על העץ. מתי הם התפתחו לתולעים? בתלוש. בדיוק כך, בדיוק כך. מוכרח, זה לא נחשב זזה. למה? אתה פתחת, אתה, הפרשה לחוץ צריך שיהיה. צריך שיהיה, תצא מהמחבוע שלה. כשפתחתי, אין לה מחבוע, זה הכל נהיה עכשיו, כמו שאומרים, אחד. זזה על הפרי זה שום דבר. זזה על הפרי זה שום דבר. היא צריכה לזוז מחוץ לפרי. אני אקרא לכם את מרן, אני אקרא לכם את מרן. ופה מדובר, אני מחזר עוד פעם, בסוג פירות שלא מטליעים רק בתלוש בלבד. רק בתלוש בלבד. אני באמת לא יודע. אין לי דוגמה. אולי אני אראה עכשיו דוגמה. תסתכל. תולעים הגדלים בפירות בתלוש. מותרים. שלא אסרה תורה, אלא שרת השורת על הארץ. במה דברים אמורים? שלא פירשו מן הפרי. אבל פירשו מן הפרי, יצאו מהפרי, אפילו לא הגיעו לארץ ממש. אלא שמת באוויר קודם שהגיע בארץ, אבל הוא יצא חי מתוך הפרי. ואפילו לא פירש כולו מן הפרי, אלא מקצתו, חצי ממנו יצא, משהו ממנו יצא החוצה, הוציא ראש החוצה. או שלא פירש על הקרקע, לא נפל, הוא יצא והסתובב על הפרי עצמו, מבחוץ, על גב הפרי. או על הגרעין שבתוכו. כלומר, היה שם איזה, כמו שאומרים, מקום, לא היה ממש צמוד, ויכול על הגרעין להסתובב. בתלוש מדובר. או שפירש מפרי לפרי, עבר מהחור של זה לפריח. כל זה עשו, כלומר, בשביל שהתולעים שגדלים בתלוש יהיו מותרים, צריכים הרבה תנאים. צריך למעשה במילים אחרות, שהם לא יצאו החוצה, ובפנים לא היה להם מקום על הגרעין לשרות. נכון שהגרעין מרוחק מהם, יש איזה פרי, כן, יש איזה פרי, חלק מהפרי מפסיק בין איפה שהם נמצאים לבין הגרעין. באופן הזה, זה מותר. מה פירוש מותר? אני חוזר שוב פעם, לא לקחת תולעת לאכול אותה. אין לך שיקוץ גדול מזה. הכוונה, לא צריכים את הפרי הזה לבדוק. אם אני רואה פרי סגור, ואני יודע, הפרי הזה אין דרכו להטליע ומחובר, לא יודע איך יודעים, כרי זה צריכים לדעת, לברר דבר כזה. אז לפי הדין אתה יכול בלי לבדוק. אבל היום כמעט רוב ככל הפירות, כן, מטליעים גם במחובר. גם במחובר. לכן לא נוכל לסמוך, אנחנו עד שנדע בבירור סוג פרי. לכן כתחילה צריכים לבדוק כל הפירות האלו שמצאו בהם תולעים, נגיד אפילו המשמש. אם הוא נגיד הוא מתרקח או משהו, אפשר למצוא בו תולעים. אז כיוון שאפשר, יש, כמו שאני מפתוח אותם לשתיים ולהתבונן סמוך בשתי החצאים, מי שמע, לא? אז זה כתחילה כל אחד פותח. כמו שעושים בתמר, פותחים, מתבוננים, ואחר כך זה מברכים בורא פרי העץ ואוכלים. ולא יעשה להפך, יברך בורא פרי העץ ואחרי זה יתבונן, א', זה הפסק. ב', אם יצא נגיד תולעת, אז הוא לא יאכל את הפרי הזה. והוא כיוון על הפרי הזה. פעמים שהוא רוצה לאכול פרי אחד, זה בעיה של ברכה. לכן הברכה תהיה אחרי הבדיקה. קודם כל תבדוק אם יש תולעים או אין תולעים, ואחר כך תברך. ואם הוא טעה בברך, אז... טעה בברך, אז... ויש תולעת. ואם לא, תלוי מה דעתו הייתה. אם נתת לאכול עוד מאותו אמין, אז קח פרי אחר. אם נתת רק לאכול את זה בלבד, אז אתה בחלב אתה להגיד ברוך שם אמרתו, לא מבית, מה יגיד? אין מה לעשות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדבר. אסור בהחלט. כי העומש הזה ייתכן שכבר התחיל התולעת. כבר התחיל, כמו שאמרנו קודם, איזה ריקום. לא מצוי, אבל מצאת. זה אחד לא מסתבר, כמו שהוא אומר. זה דבר ששורף אותם. דלק. אבל דלק אני לא אוכל, אני קורא את זה הלכה חשובה עכשיו. כל מיני פירות שדרכן להטליע כשהם מחוברים. לא יאכל עד שיבדוק הפרי מתוכו. שמה יש בו תולעת, כמו שאמרנו עכשיו. אפילו שהוא סגור מכל הכיוונים, כיוון שדרכו להטליע ומחובר, אז אפילו מצא בתוכו תולעת, היא אסורה, כי היא גדלה במחובר, כאילו, כמו שאמרנו, שהיא שרצה על הארץ. לכן, אדם שרוצה לאכול פרי כזה, קודם שיוכל, לפתוח, לבדוק אותו, ואחרי זה לאכול. כל זה מדובר כאן, שלא עבר 12 חודשים מהלקיטה, מהאילן, מהמחובר. אבל אם עברו 12 חודשים מהלקיטה, מהמחובר, אין לנו, כאילו אנחנו בטוחים עכשיו, שאם יש בו תולעת, זה רק נעשה אחר כך. למה? החיות של תולעת, או כל האלו שאין להם עצמות, כל הסוגי השרצים למיניהם, שאין להם עצם, רק יש להם כנפיים, יש להם עור, אבל אין להם עצם, אין להם עצמות, הם עלים וסיעתם, כל הזוחלים האלה, הם לא יכולים לחיות יותר מחצי שנה. המקסימום של החיות שלהם זה חצי שנה. זה כמה זמן חי זבוב? 3 ימים. 3 ימים. כל כך הזבובים מפריעים לנו והכל, סך הכל הוא יחיה עוד יומיים. ככה. כל פנים, המקסימום של התולע, של הזה, כל אחד כפי טבעו, אבל לא יותר מחצי שנה. עברו 6 חודשים, מאז שהוא, כמו שאומרים, חי, הוא ימות בטוח. אבל גם כשהוא ימות, הוא לא יהיה עדיין אפר, אפר. הוא יהיה כמו, מת, פגר מת, כמו שאומרים, תולעת מתה. כדי שזה יהיה אפר, כמו יגמר כל הבשר שלו יתפך לאפר, צריך עוד 6 חודשים. נמצא, אם עברו 12 חודש, אז זה לא תראה כלום. אני עשיתי פעם בדיקה, עשיתי לדעת, אם שמים במקרר, גם כן זה השיעור, ככה? לכאורה, מה שאמרו חכמים, ששישה חודשים תהיה אפר, אולי זה נמצא בתנאים חיצוניים. אבל היום אתה רואה שאתה מקפיא דברים במקרר, שומר אותם, נשמרים שנים, נשארים על אופיים, חודשים אפשר לשמור דברים. אז אולי זה לא יהפך לאפר כשאני אשמור את זה בתוך המקרר. תודה. אז מה עשיתי? לא, אפילו מקרר רגיל, גם זרם. זה קור, האדם ימות מזה. זה אי אפשר לחיות בכזה, בריח בבעל החיים לא יכול לחיות בתוך ה... אלא אם כן, אולי סוג מסוים של זה. לקחתי תולעת, מצאנו במקרה פעם תולעת גדולה גדולה, שמנה וגדולה. פעם מצאנו, שמתי אותה בתוך קופסה של גפרורים, אטמתי עם כל הכיוונים טוב טוב ככה, דבק, שלא יהיה שום, שאי אפשר, אין מקום לצאת. שמתי את זה בתוך המקרר, פתחתי, כלום לא היה. כלום! מספר חודשים. למה? כנראה היא יותר מהר מתה פשוט. היא מתה במקום השישה חודשים, כנראה היא מתה אחרי יומיים, אחרי יום. היא לא יכולה להחזיק מעמד בקור, היא מתה. אז אחר כך 6 חודשים, מאה שהיא מתה, הייתי עפר. כלום לא ראיתי. פתחתי, אין כלום. כן, יהיה מים, כמו שאתה אומר. כמו שאומרים, לא, מה התכוונתי? אין כלום. זהו, אין כלום. אז לכן ככה אני, ההלכה ששתי, כלומר, אם יש לי דבר שאני יודע שהוא מטליע במחובר, ידוע שהוא קצת פתרון לאותם דברים יבשים, כל התבלים האלה. למה? אלה כולם הם תולעים במחובר. כל הדברים האלה שבהם תולעים במחובר. אבל תחכה 12 חודש, כל מה שבמחובר היה, ודאי נעלם, נגמר, אין בכלום. מה צריך לחוש? שמי התליע בתלוש. אם שמרת את זה במקום משומר, כמו למשל מקרר או מקום הזה, שלא התליע בתלוש, אין לך בכלל מה לחשוש. אבל זה הכלל, אם עבר עליו 12 חודש, התולעים שגדלו במחובר, הלכו ומותר לך לאכול. מצד זה אין לך בעיה. רק מה? תכן שיש תולעים שגדלו עכשיו בתלוש. אז בפרי כזה שאין דרכו להטליע בתלוש, רק במחובר, נעבר עליו 12 חודש, אתה יכול להיות בטוח שאין בו בתולעים יותר. עכשיו, בקטניות זה לא יכול לעזור. כי הרבה קטניות או אורז, דברים כאלה, מטליעים בתלוש. מהחום, כל מיני סיבות אחרות. לכן אפילו עברו 12 חודש, לא תוכל לסמוך, לבשל את זה בלי לבדוק, להגיד, אין כלום. כי ייתכן שיבה בתלוש, כלומר, באו תולעים חדשים שנוצרו אחרי שהם נלקחו מהמחובר. תנים מיובשות, התולעים שלהם גם בתלוש. כלומר, הם מטלעים גם בתלוש. השנה שבדו דווקא השנה, לפי שיובי, שבת שמעתי, מישהו אמר לי שכל הדברים האלה כולם, שפורת היבשים, הם יכולים להחזיק מעמד, אם לא במקרר או משהו כזה, אם אני אתרס להם בתנאים, שים בארון, מקסימום כמה שבועות. אחר כך יהיו כולם טובה. בתלוש זה מטליע. למה? שמו שם הרבה חומרים, הרבה עניינים, זה נראה כמו מסוכר כזה, זה נראה כמו... איזה תבילה יותר מתוקה? החיה או המיובשת? המיובשת, הרבה יותר מתוקה מאשר החיה. כל ה... אני יודע, זה תהליך היבוש, יש פה אינטרקוס של סוכר, וזה סוכר, זה אבי אבות התולעים. כל הדברים המתוקים האלה, הם התולעים נמשכים, נבראים מהם. מלח, דברים כאלה, זה רחוק מתולעים, מה שמעת שום. אבל הדברים המתוקים, יש בהם מתיקות, יש בהם סוכר, זה בסיס טוב לתולעים להיות שם. לכן כמו שאני עוזר שפעם, אני אומר, מה שאמרנו, אם עברו 12 חודש, אין תולעים, זה בדבר שאתה בטוח, שאין דרכו להתליע בתלוש. אז אתה יכול לסמוך ככה, שמה? שאין לך בעיה מהתולעים שהיו במחובר, הם כבר לא נמצאים בכלל. היום כל הטבלים, כולם יבשים. ידוע שבעשבים האלו, נענה, פטרוזיליה, יש בהם המון תולעים. היום ברוך השם, יש לנו קבוצה בגוש קטיף, שיהודים, יראי השם, שומרי מצוות, שפיתחו איזה חוכמה שמגדלים פטרוזיליה וענענה וכל הדברים האלה כולם בלי תולעים. פשוט למדו מאיזה סיבה התולעים הגיעו. הם עושים את זה בחממות מיוחדות, כי יש להם איזה סוד. כן, לא רדל אדמה ממש. כן, לפי מה זה סגור. פנים איזה רעיון, שלא יבוא, לא יגיע, כן, לא יגיע. אז מי שקונה את זה מגוש קטיף, יכול לאכול גם טרי. אם אני רוצה לאכול, למשל, לעשות סלט עם פטרוזיליה, טריה, שזה, תיקח מגוש קטיף. אבל מה שאם בשוק הרגיל, יש בזה מלא תולעים. והבעיה, התולעים לא תמצא אותם. הצורה שלהם, הם כמו הצורה, הם הצבע שלהם, הוא זהה לצבע של הגבעולים, של הירק, והם קטנים מאוד, בעין רגילה, לא תרד. ומעשה, גם רבי שלמה לניאדו, זכר צדיק לברכה, היה אב בית דין בערב צובה, לקרוב ל-300 שנה. והיה שם התעורז בזמנו, הוויכוח היה שלם על עלי הגפנים. יש עדות מסוימות, אוהבות מאוד, עלי הגפנים הם מולאים עם אורז, עם בשר. זה מהלך מאכל מלאכים, אוהבים את זה מאוד. זה אכל בסורים, והאדם הזקן. אז הייתה שאלה קשה, למה? הגאון רבי שלמה לניאדו, הוא ראש ערב צובה, אסר את זה בהחלט. אמר, זה כולו מלא תולעים. פעם אחר רצו להתבקח איתו. אז אנשים, מה אתה אומר תולעים? ראינו, טוב, טוב, אין. אמר, בואו איתי לשמש. אמר, הנחתי את זה כמה דקות בשמש. וחם השמש בנמס. אחרי שזה רתח, השמש חזקה יקדה עליו, יצאו תולעים החוצה. כל מה שהם, כמו שאדם להבדיל, שם ריח, ריסוס, יוצאים כל ה... רוצים לברוח כביכול, גם פה. הם כביכול רצו לברוח מהשמש, רוצים לברוח מהחום. הם נקלים, אז הם יוצאים החוצה. הוא אומר, לא מספיק שאתה מסתכל בעין שטפת וזה. בוא אני אראה לך. המעשה הזה מובא בספרים, כמו שאומרים, שהבדיקה הנכונה היא בשמש. ככה גם כותב חזון עובדיה שיחיה. פעם אחת בא אליו איש אחד, מה אתה אומר לנו, חסה זה ככה אסור וזה? אומר, בוא ניקח אותך לשמש. אני שטפתי, בדקתי, תביא לו שטוף הכי טוב, תביא לי, הקלח הכי טוב שבדוק, תביא לי. הביא לו קלח, אמר לו, פה לא תפסה שום דבר. אמר לו, בבקשה, בוא איתי. שם אותו בשמש איזה חצי שעה, רבע שעה, שרף בשמש, יצאו תולעים. אז לכן, זה הדברים האלה ממש, היה קשה לאכול אותם. שומר נפשו, ירחק מהם. אז יש מקומות שנהגו להקל עדי בדיקה, אמרו, אני מלאכי השרת. נשים את זה בשמש, ונחכה, ונראה, ואחרי הכל בסדר. ואז היום זה, אז לא היה, אז אמא וכל מיני מוצרים. שמים את זה בשמש, בודקים את זה, כמו שאומרים, ככה, ככה מחכים. היום שמים לך חומרים כמו אמא, דברים ששורפים, אז אולי מיצו. חומץ, כן, מלח. אבל עם כל הבדיקות האלה כולם, לא יודעת כל האחרונים נוחה מזה. יש מן גדולי האחרונים, כמו הרב כנסת הגדולה, כמו הרב קרטי ופלטי, כמו הרב בן ישחי, שאומרים שהם לא אוכלים שום ירק. חי. שום סלט לא עושים מהעשבים האלה. למה? בשביל הנאה של כמה דקות, יקח 5 מלכויות. הוא לא סומך על הבדיקה, הוא אומר, כמה שתבדוק, לא בודקים טוב. יש אומרים, לא, הוא לא יודע למלאכי השרת. אם הוא בדק כמו שצריך, ועשה כמו ההלכה של הבדיקה, לא צריכים יותר להחמיר עליו. אז כל פנים נראה שמכר הדין באמת, אם אדם בדק כמו שצריך, כמו שאמרתי, בשמש, ואחרי זה לקח את זה עם מטפחת, או עם אמא, כל מיני, זה היום גם כן יש תרסיסים מיוחדים, בהכשר הבדת גם, אז לכן אמן, מן הדין יכול לא יכול. אבל אם אדם יראה השם, אדם שהוא, כמו שאומרים, חסיד, תבוא עליו ברכה, יפרוש מזה לגמרי. אבל הוא רוצה לאכול פטרוזיליה, אז יש לו אפשרות אחת, יכול להשאיר את זה שנה. ואז, כן, זה יבש, והתפורר לו כבר. לא, זה לא כמו פטרוזיליה, כמו שאומרים, החיה, אבל שתוצא אותו מכלום. שנה, חצי שנה עד שימות. איפה צריך? לא, אי אפשר לצלוק עליך חדשה. אני אמרתי שניסיתי וראיתי, אבל אחרי הכל אני לא יכול להגיד נגד השולחן ערוך. אני חששתי שהוא ייקח יותר משנה. אני חששתי, אבא אמינה שלי הייתה, ייקח אולי יותר משנה כי הוא מוקפה. התברר שעד רבה, פחות, הוא מת מהר. אבל להחל על פי זה ממש, כיוון שכתוב בשולחן ערוך שנה, שנה. אני יודע. כלומר, בשביל לשנות את ההלכה, אולי צריכים יותר לעשות דבר שהוא קשה, כל פנים. להשאיר את זה כמו שכתוב, שנה. ישאיר את זה שנה, ככה בטוח, בכל סוגים שבעולם, זה נהיה כבר אפר. זה מה שתמצא היום, פעמים בהכשר הרב לנדו, בדת, איזה קופסאות שמוכרים בהם פטרוזיליה. יבשה. איך מכר עליהם שזה מוכרים את זה פתאום? זה עבר שנה על זה פשוט. אז אין בזה שום בעיה. או הכמון. כל הדברים האלה כולם. אם עברו שנה שלמה, תעשה ואם תאכל אותם בלי פחד. בלי פחד. אז זהו, עלי הגפן לא שלך תחכה שנה. זה יתפרר לך. זה יתפורר לך. זה התשובה. זה ניסיונות שכן, יש בספר ריח שדה, ששלושה רבנים, שלושה אב ושתי בניו, גם כן מחכמי הרם צובה, הם התנגדו לדעת האב בדין רבי שלמה לניאדו, ודעתם הייתה להקל, עם כל מיני צורות, כל מיני ויכוחים ועניינים, איך שיהיה, כמו שאומרים, גם עלי הגפנים האלה, שומר נפשו יחק מהם, אבל מי שרוצה לסמוך על המתירים, בבדיקה, כמו שאומרים, טובה, יש לו ממש לסמוך. טוב, אגבי עלי החסה. אתם איזה חרורים כיוצא בזה. נכון, זה נכון שזה, אבל התורה לא ניתנה למלאכי השרת, אתה מבין? אם אחרי שאתה, גם שם שותה עכשיו מים, אומרים שתסכים במיקרוסקופ, תראה המון חיידקים בפנים. אז מה? התורה ניתנה לעין רגילה שלנו. אם בעין אנחנו לא רואים את התולעים האלה, אז גמרנו. אז ככה יש דעה, מכר הדין סוברת, שגם כל הדברים האלה כולם. נכון שיש זה חסידות לא לאכול, אבל אם אדם רוצה לבדוק כמו הדין, כל זה יהיה רק חי. אם אדם מבשל, נגיד אדם לוקח את הסלרי, דברים כאלה, בשביל לבשל במרק ירקות. לא יאכל את זה חי בסלט, אלא מבושל. פה אפילו החסידים מקילים. למה? יש פה ספק ספק. שם באמת הוא ניקה טוב, כלומר אחרי ניקיון מדובר. הוא בדק טוב, ניקה טוב, ואין תולעים יותר. ותבצל אומר לו, יש עוד תולעים, התולעים האלה נימוחו על ידי הבישול. מה פירוש נימוחו? תולעת, מה הבעיה שלה? התולעת לא בטלה פשוט. בריאה לא בטלה. הרי אני לא אוכל תולעת בעין ואוכל תולעת. אני אוכל עם הפרי. אז מה יש? לא, כיוון שהיא בריאה, יש כלל. כל דבר שהוא שלם, כמו שהוא נברא, אז הוא לא בטל לעולם. התערבו לי עכשיו בעלי חיים. אחד מהם שור הנסקל. שור שנגמר דינו בבית דין להיסכל. למה? מפני שהוא היה שור מועד, וכמו שאומרים בפעם השלישית, הלך ועשה הרג בן אדם, בא לבית דין, העדים והכל, אמרו כן, השור הזה צריכים לזכור, השור יסכל, וגם בעליו יומן. השור יסכל, יסכלו את השור, טוב. השור הזה ברח מבית דין, והתערב בעדר שלם של שברים. ולא יודעים מי הוא, זה דומה לכולם. כל העדר הזה כולו מדינו, ימותו כולם. למה? אין ביטול ברור. כולם בצקילה. למה? אין לך אידאה. איך תוכל להגיד בטל ברוב? זה בעל חי שלם. זה הבעיה של תולעים. תולעים הבעיה שלהם, אם אני אוכל, אפילו שדוגמה, אני לא אוכל תולעת בפני עצמה, לוקח ואוכל ככה. אני רק לא בודק את הפירות ואוכל עם התולעים שבתוכם. כיוון שהם שלמים, התולעים בפנים, כאילו שהרוב זה הפרצק, הרוב זה זה, זה לא בטל. לא בטל. אבל במרק, כשאתה מבשל אותם, אז יש רתיחה של המים, מים רותחים, 100 מעלות, אפילו הירק נהיה כבר נימוח, הבשר הקשה נהיה רך, התולעים הדקים האלה לא נימוחו, יש כפיים שמן נימוחו, ואם נימוחו, אז כבר לא שלמים, לא שלמים, בטלים ברוב. כל הבא של התולעים זה הבריאה, שהם כושר רוב, לכן. לא, רוב של כלשהו. למה? אין להם, הטעם שלהם פגום. לא צריכים 60 פעם כנגדם, זה דבר מיוחד. למה? התולעים, הטעם שלהם פגום. לא ראו, מאוס. נותן טעם לפגם, מותר. כל הבעיה כולה, צריך שפחות יהיה רוב כנגדם. ודאי שיש רוב כנגדם. כשזה חי, נמצא לך בתוך, בתוך החסה, בתוך הזה, אפילו אתה לא רואה אותו, תאכל את החסה, אחר אתה תולע על שלמה. אבל התבטלה ברוב, לא התבטלה ברוב. בריאה, לא בטלה. בריאה בשלמותה ובצביונה, לא בטלה ברוב. אבל אם בישלת את זה בתפשיל, יש פה ספק ספקה. זה לא לקט אילה, זה לא לקט אילה. אנחנו לא עושים... כן, כן, אני בודק טוב, ואין תולעים, אני מבשל. לא עושה פה שום מעשה לקט אילה, למה? שהפרי הזה, ולאו הכי עומד לבישול. אתה מבין? לא דבר שלא מבשלים אותו, ואני משלתי אותו. אני באתי לעקוף כי יכול לאכול אותו חי. אוכלים את זה גם מבושל, אדם, שם עושה מרק ירקות, עושה עניינים, שמים ירקות גם. לכן גם החסידים שמחמירים הדגישו, לא אכלנו ירק חי, לא אכלנו חסה חיה, לא אכלנו סילקה, לא אכל חי, כי חי זה כמו שאומרים יש בזה, אבל מבושל, שזה מבושל, יש עוד דבר להגיד, שמן ימוח על ידי, על ידי הזה. אם אני לא טועה את, 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 את אותם עלי הגפן, לא מבשלים אותם. אחר כך עושים אותם כמו טיגון, כמו טיגון עושים את זה, לא? מבשלים עם מרק. ככה הם עושים את זה? אבל זה מבשל בתוך מרק? זהו שתכוונתי, לא שמים את זה עם מרק. לא מבשלים את זה בתוך מרק. זה קצת ככה רוטב. כן, קצת רוטב. לכן לא שייך הסברה של נימוח. לא, מה אני מתכוון להגיד? הסברה של נימוח זה כאשר אתה אוכל בתוך המרק. המרק צף עד למעלה, והכל רתח, אז זה ימיס את זה. אבל כאן זה אולי ימות, אבל חי, יישאר כמות שהוא בצביונו, הוא נקלע, אבל נשאר חי. נשאר שלם, עדיין זה בריאה. זה מה שהוא אמר קודם, שהם נהגו להרתיח אותם אצלם. זה כמו שאומרים, זה אפשרויות כדי שזה יהיה בסדר. אם אדם מרתיח את העלים קודם, בתוך מים, כן? כנראה שזה נעשה יותר בשביל הדין, בשביל ההלכה והתולעים שלהם. כדי, אני יודע מה זה, אני יודע מה זה. כדי שכמו שאומרים, יהיה טוב לפי הדין, לפי ההלכה. מודק טוב טוב, בשל אותו. זה כלל לכל אותם ירקות. אדם שרוצה להחמיר, לא לאכול את זה חי, מבושל, אחרי שרתיח את זה יכול לאכול. יש עוד עצה של רבי חיים, רבי יצחק אלפי, אז אני אצליק לברכה, בספר קונטרס היחיה לי, הוא אומר עוד עצה. הוא מדבר לגבי הסילקה, הוא עדין כל הדברים האלה דומים, זה אותה משפחה כולם. הוא אומר, יאבהב את זה על האש קצת. הוא אומר, יאבהב את זה על האש, עד שזה יעשה אפר. כלומר, לא שישאר בריאה שלמה, שכאילו מתעורר כבר שחור מהצדדים. פה רק הבעיה היא רק הטעם של זה קצת השתנה. כלומר, אדם אוהב את הטעם הטוב, אז פה זה קצת חרוך בצדדים. נגיד, אתה לוקח את הסילקה על האש, אז כשיהיה קצת שחור, אז יש לחוש שמן יום כן הטעם לא יהיה כך טוב. אבל הוא אומר ככה, הוא מציע ככה. אנחנו רוצים שהתולעת תתפורר, תהיה אפר, תהיה כלום, תהיה אפר בעלמה. אז הוא אומר, צרוף את זה על האש. אני אומר ככה, אני חוזר שוב פעם. הקרובית הוא דבר, היא בעיה. אבל הבעיה, בעיה אחרת. בקרובית, בקרובית, את תכניס. אין ספק ספקה. כי לא שייך לבדוק אותה. לא שייך לבדוק אותה לפניכם. אי אפשר לבדוק את זה. לא, אני מדבר על קרוב. אומר על קרובית. אז לכן, היום יש מגוש כתיף. עולה יקר, יש, יש, הכל עולה יקר קצת. זה עולה יקר, זה הבעיה כספית. אבל אדם אכפת לו, עולה יקר יותר, זה ברור. אבל יש הכל. יש להם מגוש כתיף, גם קרובית, גם נענע, גם משמו, עצה כן. משמו הפטרוזיליה. סילקה, לא יודע אם יש להם. כן, גם סילקה יש להם? כן, גם סילקה. אם אדם נוגע מגוש כתיף, שקט, תהיה בטוח. אם לא, אז כמו שאמרנו עכשיו, אם הוא מרתיע, אפשר לסמוך. אחרי בדיקה טובה בעין, בשריעה, בחומץ, או בתרציסים שיש היום, ואחרי זה הרתעה, אפשר לסמוך. אבל אדם רוצה להגיד בצלק, כשזה הקצוצה, הוא לא יוכל, לא בתחינה, הוא לא יוכל. שם הוא יכול. כן, בלי ספק, זה לסטוף את זה לבדוק, אבל לא כמו שקרה עכשיו, אין לנו מה להשוות בין המקרה הזה לבין המקרה הזה. לשטוף. הם קובעים לשטוף גם כן. לשטוף את זה טוב, כמו שאני שוטף כל מיני דברים אחרים. אבל בדיקה, להסתכל בעין טוב טוב, כל עלי בשמש וכל... מצב. זה כמו שאומרים... אבל גוש קטיף אין טוב עין. הרגיל אתה מתכוון. הרגיל. אני שמעתי שמציעים אמה, או מציעים חומץ, או מציעים מלח, כל אחד כמו שנהג. בסדר, אם אדם, כמו שאומרים, לפי דעתו, הוא בדק בדיקה טובה, ובעין הוא לא הסתכל בשמש ולא ראה. יש עוד עסק יותר בין אברהם הבוקרה, לגבי עלי הגפלים. הוא אומר, הם נמצאים בחריצים שבעובי. הוא מקח מטפחת, מגבת או משהו, וכל יעבור עלי חזק, כמו שאומרים, יעדק את עצמו, יתפורר לו. וככה הם נוהגים ככה. זה חכמי טוניס. מן הבוקרה, רבי אברהם מן הבוקרה, אומר, ייקח כל עלה ועלה, לא, הוא לא יקרא אותו. הוא לא יקרא אותו. אם איזה מטפחת או מגבת, יחץ אותו ככה, כמו שאומרים, שאפילו אם יש איזה תולעת, היא תימעך מהכוח של הלחיצה. מחר זה גם יבשל אותו, כולי היי כבר לא צריכים לחשוש. כן, בכבוד. כן. מה למשל? עלי גפן. תשמע, צריכים לברר אצל מי שעושה את זה, אם בדקו את זה לפניכם. אם רק כבר כבשו, אם יש הכשר של הבדת, אז מן הסתם שהם בדקו את זה. מי אמר לך? לא, הקדישה זה כמו בישול. אבל זה, מתי מועיל בישול? בצירוף עוד ספק. כלומר, אם רק בישול לבד, אני לא סומך להקל. למה? אולי לא נמוע. אולי לא נמוע. רק בעוד צירוף, שאולי אין בכלל תולעים, כי בדקנו טוב טוב. כשרצה לומר יש, אולי נשאר כמה שלא ראית, שמן נמוע. עכשיו, לכן אני לא יודע, אותם משבמים בקופסאות, האם הם עמלו, בדקו אותם לפני כן, או שעשו איזה תרסית עליהם, או משהו. קרוב לוודאי שאם יש איזה הכשר של בדת, קרוב לוודאי שמי שאוכל יש לו מה שיסמו. אבל כדאי, אם אדם רוצה להיות יותר שקט, לברר פשוט, לחקור. אני לא יודע עוד הפעם, אם זה עובר בישול ואחרי זה כבישה, אז מה? אבל אם לא עבר בדיקה, והם, יש בהם תולעים כידוע, זה מציאות שיש בהם תולעים. זה לא אולי יש, אולי אין. בטוח שיש בהם תולעים עלי הגפן. אז כיוון שבטוח שיש בהם תולעים, והוא לא עבר בדיקה לפני כן. לסמור על ספק עד שמן עם מוח, זה קשה קצת. קשה קצת. למה? יכול שזה הסברה. כן, ששם אני שומע הסברה נכונה. אם באמת, מאז שעשו את זה, עד שמגיע אליך הביתה, עבר 12 חודש, אין בעיה. לא צריך לימוע, אתה תן לי עוד הצעות, הצעה הזאת מספיקה. אם עברה 12 חודש, זה בסדר. זה בסדר. אז אפילו היה תולעת מתה. עכשיו דנים עכשיו לוקחים מהשדה ואוכלים, משלים מיד. לא מחכים 12 חודש. אם אותם עלים כבושים שם, עברו כבר 12 חודש מאז שנלקטו מהמחובר, אין שום בעיה. אבל כנראה בבית, דבר כזה לא משתמע הרבה. אם יש 12 חודש, אז כמו שאומרים, זה ילך לא לעזאזל, זה יתפרך לו כולו. אז הם כובשים את זה, בקופסאות שימורים. לנו אין לנו קופסאות, אין לנו פטנט לשמר דברים. אבל אנחנו בבית, שעושים בבית, לא יכולים לשמר דברים לשנה. זה יתפורר לך על השנה. שנה יישאר? עומר משמר, זהו, צריך עומר משמר. לא, לא. לא בטוח שמתה. שמתה. כן, בטוח שמת. בטוח שמת? לא יודע. את עולה, את לא יכולה... איפה מראית חומץ, חומץ מוטלע? ראיתי פעם, חומץ עם תוליים. אולי הם מתחסנים ויכולים להחזיק מעמד. אי אפשר לדעת. אם יהיה בטוח שהיא מתה, אתה צודק. אה? כן, יכול להיות, יכול להיות... אה? לא, המראה אומרת שלא מסוגלים, אי אפשר. זה כאילו, החיות שלהם נמשכת, אי אפשר. אבל אנחנו רוצים להקדים את ה... להגיד, אנחנו רואים בעין, מי יודע? טוב. נראה עוד הלכה, נראה עוד הלכה.
אה?
רק שמסננים, כן. אם מסננים, טוב, טוב, כן. מסננים דקה, דקה. עכשיו, איך הלכה למעשה צריכים לעשות בקטניות כאלה שהם דרכם להטליע במחובר? אפשר לחומוס. חומוס, הוא מטליע במחובר. אז אם עבר שנה מאז שלקחו אותו, אין לנו כבר בעיה של המחובר. אבל ייתכן שלא עברה שנה, לא יודעים עדיין בדיוק, כשאדם מסופק בדבר. אז ככה, כותב מרן, כל מיני פירות שדרכן להטליע כשהם מחוברים, לא יאכל עד שיבדוק הפרי מתוכו, שמן יש בו תולעת. ואם שהה הפרי אחר שנעקר בבית חודש, אוכל בלא בדיקה, ומכל מקום, צריך לבדוק, להשליך התולעים הנמצאים ביניהם בחוץ או גבי הפרי שנוצרו בתלוש, אם יש. ואף לאחר שישליך הנמצאים בחוץ, יש לחוש שמח שיתנם במים מתוך הגדרה, אז זה נמצאים מים צוננים, יצאו לחוץ וירחשו במים או בדופני הגדרה או על גבי הפרי. הלכך, הבא לבשל לאחר י' בית חודש, פירות שיתליעו, יתנם לתוך מים צוננים המתולעים והמנוקבים יעלו למעלה. ואחר כך ייתנם בגדרת מים רותחים, שאם נשאר בו תולעת, ימות מיד. אז ככה. קודם כל, לבדוק בעין. לעבור, לעבור. בלי, לפני שהוא נגיד, הוא שרה אותם במים אפילו. יכול לעבור, לראות, כמו שאומרים, חומוס חומוס. מבחוץ, אם יש איזה נקב. מה שאין, כמו שאתה עושה אורז, כמו שאתה בודק אורז. כמו שאתה בודק עדשים. מה שאין שום נקב, עובר לצידה, כמו שאומרים, בסדר. מה שיש נקבים, תזרוק. מנוקב, תזרוק. עכשיו, כאשר, כמו שאמרנו, כולם סגורים עכשיו, כולם אוהבים, כולם ברורים, עכשיו כולם סגורים, שים אותם בתוך מים, צוננים. דבר כי כולם שמים תוך מים, שמים בלי לשרות, זה דבר כי אי אפשר לבשל את החומוס הקשה, ואז, אומר, אם יהיה עוד כאלה, אם מתולעים מבפנים, הם יותר קלים, הם יצופו למעלה. כל השטפים למעלה שאתה רואה בהם איזה חששות של זה, תוציא אותם החוצה. מה שוקע זה בסדר. מה שוקע זה בסדר. אבל עדיין יש לחוש. אולי בשעה שיבשל, ועדיין נשאר איזה תולעת אחת, בשעה שיבשל, היא תרגיש את החומץ, יצא החוצה ותפרוש. אז לכן אומר, יצאין אותם בתוך מים רותחים ישר. ככה ימותו מיד, מעודם בפנים. וכל זה מדובר כאן, כמו שאמרנו, אחר שעברו 12 חודש. שאין לנו חשש מהתולעים שגדלו במחובר, רק אלה שגדלו בזה. האם מישהו יש לו ידיעה בדבר, החומוס שמוכרים אותו בשוק, עבר עליו 12 חודש? כן? שנה זה עברה בטוח? היבש, היבש. מה שבאים בסקיות, מה שבאים בסקות. אה? לא היום. לא מדעת עכשיו, לא יודע, שאל אותם. שאל אותם. התורה, הוא חומוס. הם לא עושים את כל החומרות שאמרתי עכשיו. לא שמים את זה במים רותחים. אחרי השריעה, קודם כל בודקים בעין, או לפני השריעה או אחרי השריעה, כל כמו שקל לו יותר, יותר קל לפני השריעה. לא יודעים שזה חור או משהו, עושים את זה אחרי השריעה, זה לא חשוב. בודקים בעין, אם יש איזה נקב, אז זורקים אותו. אחרי זה שורים את זה, מה שעלה למעלה, גם כן, אם נקבים, זורקים אותו. מה שלא עלה, אוכלים, מבשלים מיד. לא חוששים שעדיין נשאר. מרן כתב, ככה, בא לבשל, אחר כך ישים אותם בתוך גדרת מים רותחים. הרדב"ז כותב בתשובה שלא לא ככה נהגו. נהגו להקל בלי המים הרותחים האלה. ולא חושבים שעדיין יש עוד תולעים או משהו כזה. אז לכן זה מנהג. כשירא השם, אז יש עוד חומרה שיעשה אותם מים רותחים. כמו שאמרתי, הרדב"ז כתב בתשובה שלא נהגו לה. את החומרה הזו לא נהגו בה. יש כאלה מחמירים, רותחים כל חומוס. למה? חושבים כמובן שאולי לא עבר 12 חודש, אם יש בפנים תולעת, אז לא אכפת לי יותר לחוץ או לא יותר לחוץ, הרי מדינה כמו מחובר על האדמה, אז לכן רוצים לפתוח כל אחד ואחד. מביאים את זה באחרונים, ותבוא עליהם ברכה, אבל מכר הדין, מספיק שיבדקו מבחוץ, מה שרואים איזה חשש לתולעת, לא נקר או צבע שחור, אחרי השריעה זה קל מאוד, אחרי השריעה זה קל מאוד. סבלנות צריך, אבל הם רוצים להיות בטוחים שקודם שלא עבר 12 חודש, אני עוזר שוב פעם. אם הייתי, ואני קונה חומוס, משאיר את זה 12 חודש במקרר שלי, אין לי בעיה. שנה הבאה, שאני אוכל אותו אחרי שנה, כמו שבר עבר לב 12 חודש, אז אפילו אם יש איזו תולעת בפנים, היא לא תעשה, רק שהיא פרשה. אז אם עשינו מה שכתב מרן, שמנו את זה מים צוננים, קודם כל בדקנו את זה בעין, אז מים צוננים, עלה כל המנוקבים, מספיק. אבל אם נגיד זה במחובר, היא תליעה, אז זה לא יעזור. כי אם יש תולעת בפנים, אפילו לא פרשה החוצה, היא אסורה. ולכן יש כאלה חסידים, חוששים לזה. אמרתי במקרר. שים במקרר. כל הדברים האלה, אם שים אותם במקרר, לא ידעת לי עוד מחדש. ומה שהיה, ילך. הרבה שעים, בין שם שמים במקרר, בתקופה החמה הזו, תמוז אב, כל הדברים האלה. גם האורד מקליע עכשיו. למה? זה חם. החום מביא, אין מה לעשות. תראה, שם פלאפל, אין מה לחוש, כי כבר תחנו את זה. ודאי נעשה חצי בריאה ובטל ברוב. אין לך מה לחשוש. אמין? זה הכי קשה שיכול להיות בעולם. אולמות גם, תחון או לא תחון? חומוס תחון. אלא, בעין. חומוס, חומוס, מבושל. אז אמרתי קודם, צריכים לעשות מה שקראנו עכשיו. צריכים לבדוק אחד אחד. יש בדקו אחד, לא בלפתוח, מבחוץ, כמו שבודקים אורז, כמו שבודקים עדשים. כמות בודקים, רואים. אני לא יודע מה עושה הכשר טוב, אני אומר לך דבר אחד, מה צריך לעשות? אני לא עבדתי בהשגחה אף פעם, אני לא יודע מה עושים המשגחים. אני אומר לך, מה ההלכה? מה לביתו צריך לעשות? מסתבר שהם עושים את זה. למה באורז הם יעשו ולזה לא יעשו? באיזה מקרה? בעלי הגפן? על הגפן אומרים שזה מיובא ועברה שנה, אז אפשר להקל. אומרים כמה שמסופר פה, פתוח שעברה שנה, כי זה מיובא מחוץ לארץ. מה שעושים פה, לא כדאי להקל. לא כדאי להקל. חוששים זה התחלה של תולעת, ריקום זה נקרא. מה שקראנו עכשיו, אם נקודה שחורה, זה התחלה של תולעת. זה כאילו, רואים משהו שחור. באורס כמעט ואין, אבל אם רוצים משהו שחור, לא כן, זה הכי לא יעשית, גם נמצא מניקיון לא רוצים ויכול להיות. אתה מבין? תראו מתי, זה העונה של החום. עכשיו, אם לא ישמרו טוב במקרר וזה, זה יתליע. זה יתליע, הרבה תולעי מיר. העונה שבחורף, זה קר, אז זה פחות מתליע. כן, שאל שאלה, השבת? שבוע הבא נמשיך בעצם השם חוד תולעים. מה השאלה? מה זה? עכשיו, זה הורג את השם או מרחיק את השם?
מרחיק.
לא הורג.
לא,
נותר גם.
זה דוחה אותם, הם מתקרבים?
הולכים.
האם לא היה שם למרח?
מה זה? תראה לי איך זה יוצא. זה נוזל? זה... שום בעיה. מריח לא. מוליד, מוליד. אתה הופך ממוצק לנוזל. תכף נראה. על מה זה? הבנתי. עכשיו זה אני, שזה נימץ. מאוד. הבנתי. זה מה שלא נראה ככה, כאילו הוא ה... הבנתי, אז אין שום בעיה. אז המטורן הזה הוא קשה, הוא אמצעי, הוא בין הקשה מאוד לרך מאוד. כן, כי אני מכיר אותו, קטרתי, זה פעם מביא לי מנשה, אבל זה לא עזר לי. כן, זה מביא לי שנייה. מצד ממרח, ממחק, מוליד, אין לך בעיה, רק בעיה אחת, מצד חולי. כלומר, אם החולי הוא בלתי נסבל, כואב לו כל הגוף, כך.
אני דווקא החולי לא הייתה לי בעיה, כי הייתי מחזק עם הבעיה.
אני חוזר שוב פעם, הוולטרן הזה, אין לו שום בעיה, לא ממרח, לא ממחק, לא מוליד, לא שום דבר. למה? תראו מה יש לי בעיה, את כלום. מבין? זה נעשה בסוף, כמו שאומרים, קרם, קרם, קרם שהוא כמו זה, כמו לא מוצק. לא, כמו זה. ממרח נחשב שאני רוצה לשים משהו על משהו, כמו אודם של אישה. היא רוצה שיהיה לה את האודם על השפתיים. אין לי לדבר. הבנתי, הבנתי. הוא שאל שאלה ואני מסביר לו. מה זה ממרח? ממרח, כמו אדם ממרח שעבה נקב, כמו אדם לוקח את האודם, אפשר לוקחת אודם, ממרחת על השפתיים, שיתמרח לה על זה צבע, גוש דק של צבע. שכבה דקה של צבע. כל הקרמים האלה, למיניהם, שמה זה בשביל להבליע את זה בעור. אז למעשה בסקום אין לך שום דבר ביד. רק מה הדבר אחר? אם הם לא יהיו נוזלים, אלא זה יהיה קשה, דיינו, זה נוזלים ממש, כמו קרם. אבל אם נגיד זה יהיה, אם זה יהיה, נגיד דוגמה, כמו משחת שיניים, יותר קשיח, תהיה בעיה לא של ממרח, של מוליד. מה זה מוליד? מוליד. מה זה מוליד? יש לי שלג, אסור לי להפוך אותו למים, לרסק אותו. למה הוא משנה צורה, גם פה. אם זה קשה קצת, לא כמו כאן שזה, כמו שאומר, שזה נשפח, זה כבר נמרח, אלא זה דרגה מעל זה, שישאר, כמו נגיד משחת שיניים שיוצא. משהו ככה קשה, יצא בעיגול שלו, עד שלא תיגע בו ותמרח אותו, יישאר עליו בצורה שלו, אז אתה כאילו הופך צורה. לוקח אותו ממוצק, הופך אותו למצב של נוזל. זה נקרא מוליד. כאילו אתה מוליד דבר חדש. אז לכן רק קרם כזה, כמו שמפו, שכאשר אתה מנגיעה באלמה הוא מתפרק, זה אין בזה מוליד. זה גם היה ככה. אבל אם זה קשה יותר, ואתה אפילו מגיע לכזה מצב ששוב, אז יש לך בסוף יהיו ריקות, לא יש שום דבר. הכל עם עליו תוך האור. זה לא נקרא ממריה, זה נקרא אבל מוליד. אתה, כמו שאומרים, שינית את המוצק, הפכת אותו לנוזל. אין בעיה. אין בעיה. כל הדברים הנוזליים ממש אין בעיה. רק דבר אחד. אם זה בשביל חולי, לא אדם בריא ששם את הענוך כמו כאן קרם, אלא כמו משחה רפואית, אז צריכים לשים לב שהחולה הזה באמת יהיה מצטער. אם הוא יכול להתחיית, כמו שאומרים, יכול להשתלט בלי זה, בלי התרופה, כאילו נגיד חלשים, אז אסור לו משום גזירת שחיקת סממנים. משום גזירת שחיקת סממנים. אדם כואב לו הראש בשבת, אבל לא עד כדי כך, שהוא בא מסוחרר והולך למיטה לשכב, לא עד כדי כך. יש לו כאב ראש. לא ייקח כדור. למה? גזירה שחיקת סממנים. מתי ייקח כדור? כאשר הוא כבר לא יכול. הכאב הזה נותן לו ללכת למיטה לשכב. הוא לא מסוגל, זה כאב חזק. יש לו כאב שיניים ברמינן. העורק פה במקרה הזה, שזה עצמות שבגוף, רגליים, ידיים, פרקים. אם אדם מגריש כאבים נוראים, כל סיבוב שהוא עושה, יש לו כאב חזק. אז יכול לברוח. אין בזה שחיקת סממנים. למה? חזר, לא גזרו אם יש מקום חולי, שהוא חולי של צער גמור, לא גזרו חכמים. איפה גזרו חכמים? מה שמתחזק והולך כבריא. גם מלי זה אני יכול להיות, גם מלי זה אני יכול. מה אני רוצה לרפא את זה? לא. גזרה שחיקת סממנים. זה משהו אחר. רק אם זה אנטיביוטיקה. אז יש כבר כיוון שאסור להפסיק, אז מותר להמשיך. אבל כדורים רגילים שאפשר להפסיק, והוא נגיד לא כך חולה, יכול להחליף מעמד, יפסיק. פעם. הכל מחובה. איך נדלק מקום מחובה? כן. כי הפעולה הזו עצמה, אם כן, דבר שלא מתכוון. הוא עשה את זה בכוונה? בשכחה? זה ישיר ככה, זה מותר גם הוא. עוד פעם, אדם ששכח בשבת והדליק את האור של החשמל. מה פה הוא שכח? שכח שהיום שבת. אז זה עשה מלאכה בשוגג. אבל אדם שבלי כוונה הלך סמוך למתג ונדחף איתו ונדלק. זה נקרא דבר שאינו מתכוון, וזה מותר גם הוא. גורר אדם מיטה, כיסא וספסל, מובן שלא התכוון לעשות חריץ. ואם נעשה חריץ, נעשה חריץ. הוא לא התכוון לו. סליחה? התורה לא עשרה דבר שאינו מתכוון. יש הבדל בין שוגג לבין דבר שלא מתכוון. שוגג, הוא התכוון את המתג הזה ללחוץ עליו. למה הוא התכוון? הוא חשב שזה מותר, הוא חשב שהיום יום חמישי. אבל את הפעולה הוא עשה בכוונה תחילה. זה שוגג. אם הוא היה באמת מסכן בלי ידיעה, בשכחה, אז זה נשכה שוגג, בפי קורבן חטאת. אבל אדם שבכלל לא, הוא היום עוסק בהליכה. הוא לא יכול היה עוסק בדבר הזה. והראה שקרה איזה דבר כזה, כיוון שזה לא היה מוכרח שזה יקרה, זה לא פסיק רשא, זה לא מעבר צר מאוד שאפשר לעבור שם, אז זה נקרא דבר שלא מתכוון. ולא פסיק רשא, שזה מותר גם. שום עבירה לא עבר. אבל מוקצה, כמו... הוא עשה כבר בשינוי. הוא עשה, שואל מה דינו. עשה איסור? לא עשה. עוד פעם, זה היה הכל מחובה, והוא חשב שהוא להציל, שלא ידלק לו, שעדיף שיחווה. הוא לא ידע שמעשה במה שהוא הדליק, כפי שזה היה בדרך הליכה, או משהו, זה לא נקרא מתכוון. הוא חשב שזה נקרא איסור. ורצה לבטל את האיסור, הרי עדיין לא ידלק החשמל, על דכך שיש לה פעולה הפוכה, ותמיד עשית מכיוון השני. האמת שהוא לא צריך להשאיר את זה כמו שהוא, אבל כיוון שעשה את זה כלאחר יד, ובינתיים שום פעולה לא נעשית של מלאכה, אז זה בסדר. אפילו לכתחילה, פעמים, אפשר לראות איפה הוא, אם יש צורך, כן, שלא ידלק עוד פעם. אבל לחבות, לא ידלק, אם יש צורך, אמרו, אפשר גם כן למצוא פתח פתוח. אז כל שכן פה, שהוא עשה את זה, כמו שאומרים, מהשבה. אבל באמת לא צריכים לשים לב לזה. אם בלי כוונה אדם יתחכך בכותל ונדלק איזה מנורה, נדלק. לא, שום איסור. אני רוצה לקרוא לו פשוט איזה קטע במנוחות, שזה ישיב לו מה שהוא שאל אותי עכשיו. מכל מקום, למעשה, יש להחמיר בזה אפילו על ידי תנאי. אם לא בשעת צורך גדול, כגון לצורך חולה שמפריע לאור החשמל וכיוצא בזה. משום שהדבר אינו ברור בעיני המון העם, ובפרט שהרבים עוד חושבים בטעות שאור החשמל אינו אש כלל, ומותר להדליקו ולחבותו. וההיתר הנזכר לאל יוסיף בעברונם חס ושלום. וכמה פעמים אנחנו משאירים מות החול את המנורת החשמל דלוקה ללא צורך, ואין משגיעים כל כך. וכן כדאי יום שבת להפסיד עבורו מעט ממון, ואין לפרוץ גדר בחומת השבת. כלומר, עשו לי מן הדין הגמור, גם אני יודע שזה מותר. אני הראשון שאמרתי שזה אין מוקצה מחובה. אבל להשתמש בזה הלכה למעשה, זה לא כדאי. למה? ראשית, לא כולם בקיאים בהלכה בדיוק ויבינו למה זה מותר. רק מי יושב בית המדרש ולומד, וזה ממשיך מצב קיים, זה משנה מצב. זה דברים שאנשים פשוטים בלי ללמוד, לא ידעו אותם פשוט. אם אתם יודעים לשחק בור החשמל, אתה עושה איש שעון שמרת, אז מותר לשחק בחשמל. יבוא אחד הרי מה יעשה כולה אחרת. תערב לכך. אחרים יזהרו בדבריכם, שמי ישמעו תלמידים, ויחרבו חובת גלות, יעבירו דבר לא מדויק. מה תגיד, או, יפסיד, מחר ידנק לו החשמל. מה קרה, כמה יפסיד? כמה שקלים יפסיד לך הכל? אחד אמר לי פעם, כל אלה כולו דאגו לך כל החשמל, שקל. זה הכל, שקל, מה זה שקל, שקל, זה כסף היום. אני צריך להגיד 4 שקלים. מספיק, זה דברים בטלים, אנשים זורקים את הכסף שלהם למין ועל שמאל. תכנס לבית שלי, תראה עכשיו את החדר הזה, דלוק, אז למה אתם מדליקים, לא מחבים? כל אחד מדליק. לא תורחים לכבוד. מגיע שבת, אדם נהיה קמצן. בשביל שבת, לא צריכים למצוא פתרון, אני לא שועד פה, למה שידלק חרם? לא כדאי, פשוט, הלכה למעשה, לא כדאי. אבל מי שעושה כך, אני יכול להגיד, אני אגזור גזירה מדעתי, זה הצעה, אני מציע לו, לא כדאי. היה גאון אחי עזר עליו השלום, גאון אדיר, רבי חיים עוזר, היה מברך במוצאי שבת, בורא מאורי האש, על המנורה החשמלית. למה? כי בזמנו, הרבה טענו את זה עוד כאילו בראיות, בוכחות. אמרו מותר להדליק אור החשמל בשבת. במשכן דבר כזה לא היה. וגם בנים פסקו כך. והאמת זה לא נכון. זה לא נכון. ועם זאת, כדי להוציא מלב האנשים שידעו שזה אש, היה אומר על זה בורא מאורי האש. חזון איש עליו השלום, כתב, המציא לנו המצאה יפה. אמר שאם אחד מחבר מכשיר חשמלי בשבת לתקע, מפעיל אותו, היה משום בונה. בונה. חיבור השלילי והחיובי, יצירת זרם, זה בונה מן התורה. התפקח איתו, זכתק לברכה, הרב שלמה זלמן אוירבך. הוכיח לו, שלח לו משא ומתן בהלכה, שזה לא בונה. חזון איש לא חזר בו, ואמר בסוף את המשפט הזה. אמר במכתב, אמר, הדבר נטול משיקול הדעת, ואני לא יכול להוכיח את זה באותות ומופתים. שיקול הדעת שלי אומר כך. יודעי דבר אומרים. למה חזון איש התעקש כל כך לאסור את זה? משום בונה. אומר, חזון איש הוא אדם שרואה עתידות לרחוק. הוא חשש שאם יישאר האיסור, איסור קל של הוצאת זרם בלבד, תהיינו, כמו שאני ממציא זרם, מוליד, איסור מוליד, רק זה כל האיסור כלו שיהיה. חזקה שימצאו על זה היתרים בכל מיני ספקות, בכל מיני עניינים. אם זה יהיה דאורייתא, אנשים ירתעו. באיסור תורה לא משחקים. לא ספק שכי פשוט ככה, צריכים הוכחה חזקה, צריך זה. אבל אם זה דרבנן, מוליד, ישחקו עם זה. הוא ראה את זה ברוח קודשו, והוא לא רצה את הקולות האלה. למה מפרד בר, כמו שאמרנו, אותו דור היו מדליקים בשבת. אז הוא לא רצה להשתכנע, אמר לא זה בונה. ודאי שהוא השתכנע. מה, הוא לא יודע ללמוד? אלא שהוא אמר הדבר עצור בשיקול הדעת, ושיקול הדעת שלו אומר לו שלא שעדיף להשאיר את זה בבונה. יש סיפור עם החזון איש עליו השלום. פעם אחת, הוא לא אמר שיסק, אני אומר, זה דבר אומרים שההתעקשות של חזון איש, לא להגיד שזה בונה, למרות שהוכיחו לו, למרות שהראו לו, והסיום שלו, הדבר עצור בשיקול הדעת, למרות שהוא לא הביא שום ראיה לדבריו, כנראה הרב, המטרה שלו כולה הייתה, הוא חשש. שאם זה יהיה זרם דרבנן, חזקה שימציאו על זה היתרים. זה ברור. כמו היום השעוני שבת האלה, הוא הותרה הרצועה. הוא הותרה הרצועה. אם זה היה איסור תורה, יש מי חושבים פעמיים, איסור תורה זה לא כל כך פשוט. גרמה לי דאורייתא, גרמה לי דרבנן, מה יהיה? זה תן רבנן, תתא דרבנן. אז הוא אמר, זה בונה, גמרנו. אם זה בונה, זה מהתורה. היה פעם מעשה איתו עם חזון איש, שנת תפשין י' ב' אני חושב, באו והודיעו, הייתה שמועה, שמתחרושת נשר בחיפה, שמייצר מלט, עובדים בשבת. באו לרב, אמרו הרב, מה הדין המלט הזה? מותר בשימוש לנו? אנחנו בונים עכשיו את כל הארץ, בונים בתים, גם אנשים שומרים מצוות יש. האם מותר מזה להנות? הרי ידוע ההלכה, שאם אדם בישל במזיד, אסור לו לאכול לעולם. אז האם זה כמו בישל במזיד? כי הוא בישל בשבילנו. כל מי שמייצרים שם, לא בשביל עצמם, שימכרו את זה. אם אסור מזה להנות לעולם, אסור להנות בבתים שבנו. באו לחזון איש, רצו שיכתוב איזה פסק. אמר, תלכו לגיסי, הרב ישראל יעקב קניבסקי. הוא יכתוב לכם פסק. והרב קניבסקי, זה יחזיק לברכה, כתב פסק ועשה. דעתו כמו כתב סופר, שמתי אמרנו לאחרים מותר במוצאי שבת מיד, זה כאשר הוא לא עשה בשביל האחרים. אבל אם הוא עשה בשביל האחרים, דין האחרים כמו הוא עצמו. כך כותב כתב סופר. אז ככה פסק הרב קניבסקי גם כן. ואז באו לחזון איש, אמרו לו, הוא פסק שזה אסור. אם ככה, תעשו מודעות. שאסור להשתמש במלט הזה. חכה. עכשיו, למה החזון איש בעצמו לא כתב תשובה? לא פסק להם, הוא לא יודע לפסוק. מה זה תלכו לרב פלוני? למה הוא לא יודע? למה הוא לא פסק להם? למה לא אמר להם? כמו שאמר, גיסו. ויוציאו את המודעה שזה אסור. מדוע הוא השתמש בטריקים האלה, תלכו לגיסי, מה שיגיד לכם תעשו. הוא יודע שזה מותר. הוא יודע שזה מותר, לא כמו כתב סופר. הוא כתב את זה בפירוש בחוד שביעית. שרק לעצמו, לאחרים מותר, אפילו להתכוון בשביל האחרים. למה? כי זמן הגמרא לא היה מומרים. אנשים שעוברים עבירות במזיד, אבל מומר? מה שמע לך? תגיד לו אסור, צפצף עליך. מה תגיד לו אסור? מי הוא בכלל? מי אתה בכלל בשבילו? הוא כותב את זה בחוד שביעית לגבי ספיחים. אז הוא ידע שזה מותר. אז מה יחד נגיד להם מותר? יצא כל המפרסים, כמו שאומרים. אז מה יעשו הפגנות? וזה מותר להשתמש בזה. אמר לכו לגיסי, הוא ידע שהוא יחמיר. הוא יחמיר, תכתוב הודעה שאסור בשמו. שיקול דעת עצום. זה אתה רואה דעת ותבונה של אדם, שהוא לא מסתכל עכשיו, הוא מסתכל ראייה רחוקה. ולא בכדי, אומרים אנשי אלו, ממש רוח הקודש. פעם עד איזה בעיה באיזה ניתוח מסובך. והרופא הגיע אליו הביתה, חזון איש הראה לו בתצלום של הרנטגן, איפה הוא יפתח, איפה הוא יסגור, איזה עורק הוא יעשה, איזה זה לא לא, משהו פתוח, זה פתוח. אז היו בחיתוליו, היום ברוך השם מצליחים הרבה. אז אמרו לחזון איש, אמר כן, תעשו כאן, תעשו. עשו כמו שאמר בדיוק, הפרופסור אמר, אני שומר את זה, את הקטלוג הזה אצלי. אמרו לו, לא יעזור לך, זה שייך לחולה הזה, החולה אולי משהו. עכשיו לשמור את הדרך. אמרו לו חזון איש, אמר על החולה הזה ככה. מי יודע, החולה אין לו זכות, אולי לא יצליח ככה. זה כמו שאומרים, אדם שהוא למרחקים רואה. לכן, לגבי הדברים האלה, שאומרים למה, 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 למה. יש דברים צריכים שיקול דעת הרבה. לכן, אתה יכול לדעת שזה מותר, נפקה מילה במקום צורך. מה שאמרנו, יש חולה למשל. אבל להתחיל להפעיל הלכה למעשה. ואני מכיר אנשים, או שמעתי, לא מכיר אותם ממש בעין, אבל שמעתי על מספר אנשים. שהם משתמשים ביתרים האלה כמעט כל שבת. כל שבת הם נוגעים בה, בשעון שבת, הם נוגעים במתגים שבשבת. זה מותר להאריך. וזה, הוא יעשה לך מראש את השעון שבת שעה מצומצמת. אחרי זה ישיב לך פעם אחת. אני אגיד, עוד חצי שעה יוסיף. תוסיף, מה תהיה קפצן? מה, כמה צריך חשמל ילך לך כבר? לא, זה עשור, כחס על הנר. והוא עצמו מוציא הרבה כסף, זה צערה. זה צערה אומר, בשביל מדווה תוציא כסף. אם זה יום חול, אז רבה, אני לא תעשה מה שאתה רוצה. יום שבת, מה לא יצרה? תראה, לא חרם, כמה אתה מרוויח בחודש בחשמל, בזבוז, איך עושים לך מודעות, אל בזבז חשמל, אני יודע מה. זה חבל, זה ככה. שמעתי פעם מהרב, אם יש שעון שבת, אפשר ככה, אפשר ככה. שחק עם זה, בוא נעשה ככה. שימה לך, שימה לך. הוראת שעה, ניחה. דבר שהוא ציבורי, דבר שהוא הוראת כל שבוע ושבוע, מעשים שבכל יום, רצוי לאחמד. למדנו השבוע ביכולת נידה. איזה הלכה. ושם הייתה שאלה, למה נגיד ספק דרבנן לכולה? אמרתי להם, חכמים לא רצו לסמוך אותה אישה עם בעלה, כל החיים שלה ספק דרבנן לכול. תברר, אפשר לבקר, זה יכול להתברר על איזה בדיקה מסוימת, תעשי את הבדיקה ותבררי. כל החיים שלה תהיה חיה, ויש שם בספק ספק כזה, איזה חיים הם. איזה אדם היה מוכן לחיות, כל החיים שלו בספק. ספק דרבנן לכולה, מה אתה פחד, זה בסדר. פתאום ספק דרבנן לכולה, אני יכול לברר, אני אברר מה המציאות, כן או לא. לכן, חוץ מהאיש, בפסק ההלכה, חוץ מידיעת ההלכה על בוריה, שיקול דעת איך להפעיל את ההלכה. באיזה מקום להגיד ככה, באיזה מקום להגיד פשוט, באיזה מקום להגיד לא. כמו שאומרים, יש הלכה שהיא, כמו שאומרים, החומר, אבל איך להשתמש בחומר הזה, איך להעביר אותו, זה גם כן שיקול דעת. תלוי איך, איזה מקום מדובר, איזה עניין, איזה סוג בני אדם מדובר, כל מקום לפי מקומו. אמרה אומרת, רב, כשהיה בא למקום אחד, הוא אומר להם, בתלמידים שלו, לפי הדין, מותר, מגיע למקום מסוים אחר, הוא אומר, אסור, הוא לא מה זה, הם לא בני תורה. אם אני אגיד להם מותר, מה, עשו יותר חמור. פעם אחת, רב בא לפפוניה, שמע, מתלחשים שתי נשים בחדר המדרגות, תגידי, כמה צריך בשביל חצי קילו בשר חלב, אני כאילו ידע, שישה שואלת, אבל כמה צריכים חלב לשים רוטב בגדרה לחצי קילו בשר? מה? מה קרה להם? לא יודעים דין בשר וחלב שאסור לבשל? כן, היו עמי ארצות גמורים. חשבו שזה מותר. חשבו גדי וחלב אמו. איפה נמצא גדי ואמא שלו, חלב של אמא שלו. ככה כתוב, פסוק אומר, לא תבשל גדי וחלב אמו. אם זה לא חלב של אמא שלו, אם זה לא גדי, מותר. הלך השר להם אפילו את הכחל. יש כחל, הדת של הבהמה, יש בו חלב. יש תפילה לך, יש אפשרות שאפשר להשתמש בו, פלוס זה סתם שבשר וחלב, כי זה חלב שחוטה דרבנן, לא גזרו בזה. אמרו לו, מה זה נכחל באותו מקום? עליהם אסור, אסור בהחלט. אמרו לו, מה זה, כבודו יתיר שם? עליהם, כן, אבל פה תראה מה מדברים פה אנשים. אנשים פה אומרים, בוא נבשל בשר, כמה לוקחים, כמה צריכים חלב בשביל לבשל בשר? אני אגיד להם, עוד שכחל מותר, אז יגידו, רב בחל תיר את הבשר וחלב. זה נכחל, הוא יתיר. אז רב ברח מזה, אמר, רבותיי, אסור, פסק להם ברבים. רבותיי, כחל אסור, אורי אלי אורב. לא, וככה רב פוסק, הלכה למעשה, לא, ודאי שלא. אבל רב באותו מקום, פרצה, מצא, בקעם, מצא וגדר בגדר. אז היום הרבה פרצות יש בשבת. בכלל, העולם כולו, רוצים, כולם רוצים לברוח מהעוג', רוצים למצוא היתרים, רוצים למצוא עניינים. למה לנו, כמו שאומרים, להקל עליהם, אדרבה. בפרט בדברים שאנשים מבינים שזה אסור. למה להגיד להם, להפוך להם את המחשבה שלהם סתם, משמע סתם. מה שמותר, מותר. מה שמותר בשולחן ערוך, מותר. מה שצריכים מאוד להמציא אותו, דברים של קרעי תרנגולת, עושים הרבה שיקול דעת. בפרט עניינים של החשמל האלה. אתה יודע ש... אני אומר את זה ממש בזה. לפי דעת הרב שלמה זלמן אויר בר זכר צדיק לברכה, מותר להפעיל מאוורר בשבת. ככה יצא לו בתשובה. ועם זה הוא כותב במכתב למישהו, הוא כותב לו, אני גדול המתירים בהרבה דברים בהלכות מחשמל. אבל למעשה, אני אף פעם לא הוריתי להקל, ויתרה מזו. אני תמיד מורה שאפילו לטלטל, לא להפעיל, לטלטל את המאוורר שעשו. שם מפן ו... פן ואולי, אם ידעו מזה הלכה למעשה, ויקלקלו. זה הרב שלמה זלמן אויר בר. כותב בתשובה שהוא אף פעם לא הורה להקל בדבר הזה, למרות שבמשא ומתן בספרים שלו, יוצא, לפי דבריו שזה מותר. אמר הלכה לחוד, פלפול לחוד, וזה השתמשו בזה, אולי שחרש הדור יהיה דור, כולם דור דעה, ועכשיו הלכה למעשה, אני לא מורה להקל. ככה, כזה ראה וקדש. יש לכם שיקול דעת גם כן במסגרת ההוראה. לא כמו איזה רב אחד שאמר להם באיזה מקום, תפעילו מדיח כלים בשבת עם שעון שבת. דברים האלה כולם. בושה וכלימה, זה הותר הכל השבת כולה. אפילו נניח שיכול למצוא איזה ספק ספקות בעניינים. אז מה? דבר כזה להגיד, דבר כזה לעשות. מה הולך פה בעולם? תשימו שעון שבת, מערב שבת. זה הייתי אומר למשפחה שהיא חילונית, רוצה להתחזק, אי אפשר בלי מדיח כלים, תשים שעון שבת. כמו השבוע הבא אליי מישהו, הוא אומר, תראה, יש איזה בית אבות, והם רוצים לשמוע על פי הדין והכל. אבל מה שלא נוח להם, אם לא תמצא להם פתרון, הם יעשו באיסור. בא לך עם חרב. חייב למצוא להם פתרון. לא תמצא פתרון, הם יעשו בעבירה. מה הדוגמה שהייתה שם? שעברנו דין אחרי דין, מצאנו פתרונות. אבל היה שאלה אחת, אומר, הם לוקחים בבוקר ביצים קשות, ביצים חיות, ומבשלים אותם על הזה, עושים ביצה רכה. יחד לכתחילה. מבשלים ביצה רכה בשבת. לוקחים ביצה חיה, עושים אותה ביצה רכה. וזה בישול מן התורה ממש. אם אחד לוקח ביצה חיה, שם אותה, שתהיה ביצה רכה, תתגלגל, עובר איסור מן התורה, גלגל חיה חטאת. זה איסור ממש כמו בישל אוכל. נמצא להם פתרון. חשבתי, אמרתי, יש להם גוי? כן, אבל לא יעזור להגיד לגוי, תשים את זה, למה, גם דאורייתא. גוי. יש להם גוי שבת, יש להם הרבה משרתים שם, נגיד פולנים, רוסים, יש להם ברוך השם, מכל זבל הארץ, מכל זבל העולם באים פה. יש לנו פה כל העולם כולו נמצאים פה. גם פיליפינים, וגם קושים, וגם מכאן, מזרח הרחוב, מזרח הקרוב, הודים, לא הודים, ערבים, פפפפר, כל העולם כולו פה נמצא בארץ ישראל. טוב. עכשיו הם משתמשים בהם בתוך גוי של שבת. אמרתי לו, תעשה ככה. תיקח שעון תקע. ותשים אותו שעון תקע הזה יום שישי בשקע. ותכוון אותו לבוקר. ובבוקר, כשתגיד לגוי, לפני שידלק הפלטה, שישים את הזה. ויתבשל לו לבד על ידי השעון שבת שעון מאתמול. זה כזה מקרה, שאין לך אפשרות אחרת. אתה מבין? אתה חייב להתיר. אם לא יעשו באיסור גמור. וגם כן, על ידי גוי באמצע. אמרו לה, אמרו לה, יותר עד, אבל מותר גם על ידי ישראל. אם יעשים לכל מה שמות. נכון, אבל לא רציתי להתיר על ידי ישראל. למה? אם יתיר על ידי ישראל, יעשו את הדברים גרועים. נתתי להם פתרון, שמעו, אמרו נעשה ככה משהו. כשאין ברירה, אתה צריך למצוא פתרון מעשי. שטוב שיבשלו ממש בשבת? נגיד להם מה שמותר לפי ההלכה. לא יודע, ההלכה מותר לעשות. טוב, נדבר עכשיו קצת מוסר, הזמן כבר באמת. עשינו הרבה מוסר, אבל עוד קצת מוסר. קצת מרגלים, אי אפשר לפסוח עליה. צריכו למצוא. שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל. איש אחד, איש אחד, למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא בהם. פרשת דברים, מובא דבר יותר באריכות. משה מספר לעם ישראל, ותקרבון אליי, כולכם, שם הזרקה סקולדה, כולכם באתם אליי, לשכם, זקניכם, תפכם, נשכם, כולם, כל ההפגנה, מי הקטן עד הגדול, כולם התקרבו אליו, ואתם יראו אליי, נשלחה אנשים, ואחרו לנו את הארץ. מה אתה נכנס לארץ ישראל? הארץ צריכים להיכנס מיד לארץ ישראל. מדובר כאן, אחרי שיצאו ממצרים, אחרי מתן תורה, מיד לארץ ישראל. קראנו לפני שבועיים בפרשה, שמשה אומר לי, יתרו, אנחנו הולכים מיד לארץ ישראל, תבוא איתנו. ככה חשבו שיכנסו מיד לארץ ישראל, תוך כמה ימים יכנסו לארץ ישראל. ועם ישראל פחד, נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ. לא נלך מה נלך בחתול פסק, שחצלח מרגלים, חיל המודיעין. נראה מה המצב, אפשר ללחם איתם, אפשר ללחם איתם. משה בא, בונו של עולם, כך וכך הוא דורשים, עשו הפגנה, לשמוע להם, הוא שלח לך אנשים, אני לא מצווה אותך, לטובתך, אתה רוצה להנאתך, לך נראה שזה כדאי, תשלח. כשבחור מודיע לו, אני לא מצווה אותך. משה רבנו אמר, מה הפחד אם אני אשלח, עד רבה, הרי זה בטוח שירו ארץ זבת חלב ודבש, אם השם מפתיע, אצלי זה כמו, כאילו ראיתי את זה בעין. אם השם מודיע בפירוש, ואומר, אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ זבת חלב ודבש, משה לא מסתפק בדקה אחת שהארץ לא טובה. אז זה ברור שהם שם יעלו, הם יראו שהארץ טובה גם כן. אז מה הפעל? זה השיקול של משה רבנו. צד אחד הוא משתיק את כולם, לא עושים מפגנות, לא עושים עניינים, לא, לא, כל זה הספסוף, הערב רב. הנה, אתם רוצים מרגלים? נשלח מרגלים. משה לא חשש בכלל שיקרה איזה השלום, ימצאו משהו לא טוב, כי זה לא יכול להיות. אם השם מודיע ואומר, ארץ זבת חלב ודבש, אין מה להסתפק. אבל פה הייתה טעות. אדם צריך לדעת, כשאם יש לו נגיעה בדבר, אם יש לו איזה דבר שהוא נוגע בו, הוא יכול לראות חושך, אור, אור חושך. ארץ זבת חלב ודבש, ואמרו שארץ אוכלת יושביה. הפירות גדולים מדי, או, תראה איזה פירות אלה, כמו הבני האדם ככה, הפירות ככה. מה העניין? המרגלים ידעו שכשיכנסו לארץ הם לא ימשיכו להיות מנהיגים, אלא היו נשיאים אחרים, הם נשיאים של המדבר. זה היה מקובל אצלם. קרב להם. מה, אנחנו נרד מן המלכות, נרד מהממשלה, נרד מהנשיאות? לא יכולים. אז כבר יש להם נגיעה כמה שאפשר לאחר את הכניסה לארץ ישראל, כדי שימשיכו הלאה להיות על הסוסים כביכול. כמה שאפשר לדחות את הכניסה לארץ ישראל. אם אפשר לדחות, כדאי. אם זה הכיוון שלהם, מה שהם יראו, הם יפרשו לפי הנגיעה הזו שלהם בלבד. הכל יהפכו אפילו חושך לאור. ראו הלוויות. כל הזמן הלוויות. אמרו, ארץ אוכלת יושביה. ראיתם דבר כזה? מדינה שיום אחד עושים שם מאה הלוויות? מה קרה? מגפה? ארץ אוכלת יושביה. אם היו מסתכלים בלי נגיעה, לא הייתה להם איזו מטרה לדחות את הכניסה לארץ, אלא היו ניטרלים למשל, היו בודקים פה שתי פנים. צד אחד אנחנו רואים פה אנשים מתים, עושים הרבה הלוויות. צד שני, אולי זה משמיים בשביל שאנחנו נוכל לרגל את הארץ בשקט? הרי מרגלים, מה, גם שם יש להם צבא. ראינו ששלח יהושע שני מרגלים, הדבר נודע לצבא של יריחו, של המלך יריחו. הוא מיד שולח אל רחב, תגידי לי איפה האנשים הלכו וכו'. מה זה, העולם הפקר? כל מדינה, יש לה ודאי, משטרה ויש לה צבא והכל. איך יגיעו 12 מאדם זרים, יעברו לכל הארץ אורכה ורוחבה, עברו את כל הארץ כולה, 40 יום מסיירים בכל מקום, מצלמים, עושים עניינים, אף אחד לא שם לב עליהם. אז מה זה באמת? למה אף אחד לא שם לב? הם עסוקים כל אחד במתים שלו. אם אחד נפטר לא מת, ויחשוב עכשיו על המדינה עם המרגלים, עזוב אותי עכשיו, עכשיו יש לי מישהו נפטר פה. זה גוסה, זה הולך למור, זה חולה, זה בקושי, כולם ככה היום, 40 יום, מתים אנשים, מגפיים. השם עשה את זה בכוונה, כדי שהם יוכלו לרגל את הארץ בלי הפרעה, כמו שאומרים. אדם שהיה מסתכל על תמונה כזו, רואה שתי פנים. יכול להיות שזה לא הטבע של הארץ ככה. אז הנה עשה נס מהשם יתברך, כדי שאנחנו נוכל לרגל. יכול להיות לא. אבל הם ישר פסקו את הצד הראשון. ארץ אוכלת יושביה. למה? כי להם יש נגיעה, להם יש, כמו שאומרים, איזו מטרה לא להיכנס לארץ. כמה שאפשר לצעות. אז הנה, מצאו על מה לרקוד. ארץ אוכלת יושביה. אחרי זה, ראו איזה יש כל ענבים. צריכים בשביל זה 8 אנשים שירימו, ויסעו במות בשניים, וכל אחד 4 איש, מה הולך פה? אמרו, אפס כי עז העם הזה, וזה פריה. הפרי כמו הבני אדם. אנשים מגושמים, אנשים ענקים. היינו הולכים ביניהם, היו אומרים, תגידו, יש פה דמות של חגבים בצורה של בני אדם, מהלכים בינינו. וכן היינו בעיניהם. אולי זה לטובה. לרעה. למה? למה לרעה? כי הם רצו לראות את זה לרעה. למה רצו לראות את זה לרעה? שיתחו את הכניסה לארץ. זה הנגיעה שבדבר. אם אדם יש לו נגיעה באיזה דבר, אפשר אדם. למה? הוא נוגע. הוא, כמו שאומרים, מתאים לו להגיד ככה. כשהוא הולך בכיוון הזה, זה טוב. למה? זה כמו שאומרים, זה הצד שהוא רוצה. אחי יוסף, חיו 22 שנה בטעות. כשמוכרים את יוסף, הם אומרים, כי מגיע לו. הוא חייב מיטה. דיבר לשון הרע, והוציא עלינו שם רע ועניינים. האחים של יוסף חיו 22 שנה בטעות. הם היו בטוחים שכל המאורעות שקרו, כולם, הם פטרו אותם בצורה נכונה 100%. היו בטוחים בכך. מתי הם נשברים? כשמגיעים ליוסף הצדיק, ואז הוא מתנקר עליהם, מדבר איתם קשות, ויום יראו, אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו. אז פעם ראשונה, אחרי 22 שנה, הם מרגישים איזה נקיפת אשמה, כאשר השם מראה להם דברים לא מסתדרים להם, הכל בסדר. אבל 22 שנה ראשונות, הם היו בטוחים 100% שעשו מה שצריך בדיוק. אדם יכול לחיות כל החיים שלו בטעות. למה? יש לו נגיעה. הוא מעוניין שזה יהיה הפירוש של המצב שהוא רואה. אמרה מספרת מסכת ברכות, שפעם אחת, רבונה, היה לו 400 חביות של יין, והם נהפכו לחומץ. החמיצו. הפסד גדול מאוד מאוד. חומץ קונים אותו בעצירית במחיר של יין. הפסיד. היין החמיץ. עלו אליו רבנן. רבונה, פשפש במעשיך, שמח השלום יש לך איזה עוון, משהו שבגלל זה קרה מה שקרה. מה אתם חושדים בי? חושדים שיש לי איזה איסור? טוב, תודיעו לי, מה, אולי אני לא ראיתי בעצמי, האדם רואה נגעי עצמו, תגידו לי, מה? אמרו לו, שמענו שהקרמים שלך, שאתה שם שם עריף, הוא פועל, אבל הוא לוקח אחוזים מהתבואה, לא מקבל כסף, הוא מקבל אחוזים בתוצרת. היה לך עריף, והעריף היה צריך לקבל, ככה לפי ההלכה, מקבל בכל, גם בזמורות וגם ביין, גם בענבים. זמורות זה הענפים של היין. עושים בהם העסקה, יש צורך בהם גם כן. ואתה הבאת לו רק בענבים, לא הבאת לו את החלק שלו בזמורות. כך שמענו. אמר להם, חשתם, שמעתם חצי דבר. הוא, העריס הזה, חודש לפני כן, גנב אותי. לקח לי יותר ענבים. אז מה עשיתי? חודש אחריו, אני עשיתי חשבון כמה הוא לקח לי יותר, ומזה הורדתי לו את הזמורות. אמרו לו, אף על כך. כיוון שאחר הכל לא אמרת לו את זה, לעשית את זה בעורמה, בגניבה כזו, שנקפיד עליך. ו-400 חביות יין שלך החמיצו. מה מספרת שרב הונא קיבל את דברי חכמים, אדם אמיתי. אני שומע הערה, מקבל אותה. קיבל, עשה תשובה, החזיר לאריז את כל הזמורות שכביכול היה מגיע לו, אפילו שזה לא מגיע לו, כי הוא גנב אותו לפני כן. מה מספרת? יש שתי דעות. יש דעה אומרת שהיין שלא חזר חזרה להיות יין, נעשה נס וחזר. מי שאמר לשמן וידלק, דומה לחומץ וידלק. אז החומץ שלו עכשיו פעם היה יין. מי שקלקל, תיקן. אנחנו מבינים קלקול, כן, זה החמיץ. כנראה קרה זה. לא, זה הכל השגחה מהקדוש ברוך הוא, אין מקרה בעולם. אז הוא חזר בתשובה, הוא יחזיר כביכול את הדבר שהקפידו עליו, יחזירו לו בחזר. יש אומרים לו, כזה נס לא נעשה, שיהפוך החומץ ליין מחדש. אבל מה שכן היה, שהיה צורך בחומץ. המחירים עלו של החומץ, יותר, נהיה מחירו יותר מיין. היה איזה ביקוש, וכולם באו אליו, יש לך חומץ שמענו, למה יש מחסור בעולם? איך שיהיה, רב הונא לא חושב שהוא טועה. מי שמסתכל מן הצד, אומר, תראה רב הונא כך וכך. מה ההבדל? כמה שאדם יהיה, כמו שאומרים, צדיק וגדול, אחרי הכל יש נגיעה. זה נגיעה בלי כוונה. רב הונא לא חשב שהוא עושה טעות. למה הוא לא חשב? כי אם כן, אז זה כאילו, הוא טועה. אדם לא יודע להגיד שהוא טועה. אז הוא לא ראה בזה פסול, משהו לקח את הזמורות, כי הוא גם כן גנב אותו לפני כן. מה קרה? אני התחשבנתי איתו, כמו שאומרים. אף על פי כן. כיוון שזה נעשה במרמה כביכול, בעורמה, רב הונא לך זה לא מתאים. שמיים ישימו לב על דבר כזה. זה מה שרציתי רק לומר. שנגיעה של אדם, קרבה של אדם למה שהוא, זה יכול לשבש הכל. לא בחינם אמרה תורה, לא יומתו אבות על בנים. לא יכול אב להעיד על בנו, לא בן על אבא, אין דבר כזה. מי שהוא קרוב משפחה, פסול לעדות. למה? קרוב לוודאי שהוא יסנגר עליו. הוא גדול הדור. אבל ככה, זה משהו רגשי, משהו פנימי באדם. אדם אוהב את עצמו. אדם אוהב את בנם, אדם אוהב מי שקרוב לו. מה שנוגע לו, הוא מסכים. אם לא היו המרגלים האלה הולכים, היו בהם אנשים אחרים שאין להם שום קשר לנגיעה הזו, לא היה קורה מה שקרה. כל מה שקרה קרה בגלל שמשה שלח מרגלים, ומשה חשב שלא תהיה בעיה, כי מסתמה יראו, הכל ברור. הוא לא תיאר לעצמו עד כדי כך שאפילו הברור שהם ראו יהפכו אותו לכיוון אחר. זה חטא המרגלים. חטא המרגלים הוא למעשה מחמת כבוד שרחשו לעצמם, והנגיעה שהייתה להם, הם לא היו מוכנים, כמו שאומרים, להוציא שם טוב על הארץ. עד רבה. שעם ישראל כולו יושב במדבר אפילו מיליון שנים, והם המשיכו להיות נשיאים. אדם אוהב כל כך את עצמו. מה זה? מה הולך בעולם? הכבוד מוציא את האדם מדעתו. אדם אפילו מגיע לגדולות, אפילו ש... אבל אם אוהב כבוד, שם ירחם. מה יכול להגיע? השנאה והקנאה, התאווה והקנאה והתאווה והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם. סופו של אותו אדם, שימות בר מינם. ימות. ילך, אז זה למדבר. לא, כמו שאומרים, יהיה. ויחס כלב את העם. כלב היה חכם. אמר, אם אני אלך נגד העם, לא ילך לי. התחיל לצעוק בקולי קולות. רבותיי, רק זה משה רבנו עשה לנו? שעכשיו אנחנו נכנס למלחמה עם עמים כאלה גדולים? הוא עשה עוד הרבה דברים. חשבו כולם, הוא בא להגיד עוד דברים רעים. כולם שתקו. נראה מה יגיד. כולם שתקו, התחיל לדבר טוב. אבל בסיכום, בחוכמה שלו, שמעו מה שהוא רצה סוף סוף. הם היו בהפגנה, צועקים, צועקים, צועקים. מספרים על חוכמה של חכם. כלב היה איש חכם. לא מספיק שדה מידה, כמו שאמרנו תמיד. מה מותר, מה אסור. גם שיהיו חוכמת חיים קצת. ממולחות. מספרים על הגאון רבי משה מייזל, זכר צדיק לברכה, אחד מרבני אשכנז בדור האחרון. פעם אליו, פעם אחת, בא אליו משפט צדק. ריב בין שתי נשים. הם גרים בדירה שיש להם, כמו שאומרים, קיר אחד משותף ביניהם, זה משמאל וזה מימין, אבל כניסות נפרדות. זו נכנסת נגיד מצד מזרח, וזו מצד מערב לבית שלה. וכל אחד יש לה חצר, יש לה מקום לתלות כביסה. פעם אחת באו גנבים וגנבו את, 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 את הכביסה של אחת מהאנשים. היא גילתה את הגניבה ולא רצתה לקבל את הגניבה הזו. הלכה לחצר של חברתה, לקחה את כל הכביסה של חברתה, שאתה תלויה על החבלים, ושמה אותה אצלה על החבלים. בבוקר, פעם חברה אומרת, רואה שאין לה שום דבר. הלכה לשכנה, רואה הבגדים שלה, נמצאים שם. אמרה לה, מה זה? לא, זה שלי. הוא משפט שלמה. זו אומרת, לא, כי בני, וזו אומרת, לא, זה שלי. בוא נלך לרב. הלכו לרב. זו אומרת, הכביסה שלי, זו אומרת, הכביסה שלי. הוא היה חכם דבר. בטוח שאחד משקרת. איך נדע מי המשקרת? אני נכנס לחדר של הבית שלו, אמר לי אשתו הרבנית, תוסיפי עוד קצת כביסה משלנו קצת. נגיד, נגיד זה היה מגבות. תשימי עוד ארבע מגבות שלנו עם המגבות שלהם. תערבו את כל הכביסה ביחד, שימי אותה באיזה מקום. ככה. קרה לכל אחת מן הנשים. אמר לאחת מהן, תראי, מזהיר אותך, איסור גניבה, איסור חמור, וזה. אמר לו, חס ושלום, זה שלי. טוב, לכי עכשיו לחדר, איפה שהכביסה נמצאת, תגידי לי, מה שלך ומה לא שלך. כיוון שהיא באה את הכביסה באמת, היא ידעה מה שלה, מה לא שלה. אם היא הנה ישר את ארבע אותם מגבות, זה לא שלי. אז זה גמר את החוצה, שוב פעם ערבב את הכל מחדש, קרא לה שנייה. גם כן הזהיר אותה, תראי, הכל הכל דין אמת וצדק. הלכה, אומר, תגידי לי, אולי יש פה משהו לא שלך, אולי יש, שימי לב. הכל שלה, מה שקרנית. נקרא לרבנים. זה שלך? בטח שלי. זה הנה, שימי השם שלי, הנה, הנה, סימן שלי. איך אמרת שהכל שלך? סימן ששום דבר לא שלך. צריכים חוכמה בשביל לדעת איך למצוא את השקרן, את הרמאי. זה מה שעשה כלב. כלב היה איש פוליטיקאי, איש יודע עיתים, יודע עיתים. מה זה יודע עיתים? יודעים לחשב, בגילה כתוב, פרעוק, חשברוש קרא לחכמים, יודע עיתים. מה זה יודע עיתים? חכמים סתם, אז הפסיקו לו כמו הדין. אמרו, אז לך לסנהדרין. סנהדרין, הם פוסקים לפי גם כן המצב רוח שלך, הפסיקו לך. יראו גם כן מה מדובר פה, איך... לא תמיד מה שהדין אומר, אם יפסיקו. אז הם יודעים, כמו שאומרים, את העת, את הזמן, אם ראו ישב לפסוק כך או לא ראו לפסוק כך. זה דבר גם פה. כלב, הוא היה עשה בחוכמה. אמר, איך אני אדבר טוב על ארץ ישראל? לא יתנו מילה לדבר, עשו לי הפגנה מיד. אני אגיד להם כאילו אני הולך נגדם, לטובתם, נגד משה רבנו. אז אני אכניס להם מה שאני רוצה באמת. בינתיים זה נכנס, ביעס, כלב את העם וכל. וזה מה שאומר הפסוק. עקב הייתה רוח אחרת עמו. מה זה רוח אחרת עמו? אומרת הגמרא, כל זמן שהיה אחד איתם, עשה עצמו כאילו איתם. פחד שיהרגו אותו. כל זמן שהיו תרים את הארץ ומוצאים דברים, הוא לא אומר להם מילה אחת. כשאמרו ביניהם, ארץ אוכלת יושביה, אמר כן.